עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
בוקר טוב, אתם ב-103 FM, וכאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12. עורכת את התוכנית שלנו היום עם מאירה פרץ, המפיקה היא שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, ירון זאבי, אחיעד לוק ואיתי ניקסון, ומי שאחראית על השידור היא שקד מורג. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים ושולחות הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. תקשיבו, מה שעכשיו לדעתי הוא הרקע של החיים של כולנו כאן במדינה הקטנה שלנו, הוא כל הנושא של הפעימות והחזרת השבועיות והשבועים. אז גם אני ככה בדרך לפה כבר קראתי, ומתי החטופים והחטופות הוציאו רשימה עם השמות של כולם, וואי וואי וואי. מה שנשאר לנו זה המון לקוות ולהתפלל לטוב. נראה, יום מחר בערב נהיה חכמים יותר. אבל אנחנו בינתיים עסוקות ועסוקים פה ביום יום שלנו, הילדים גדלים, פוחדים, צוחקים, שמחים, עצובים, נענים לכם, לא נענים לכם. הדילמות ישנם, החיים, השגרה הלא שגרתית מוציאה גם כן כל מיני שאלות. אז אני כאן, ובשעתיים הקרובות, מקווה לתת לכם מענה פורה ומקדם. ואנחנו נתחיל כבר עכשיו, מאירה, נתחיל עם השיחות שלנו, והנה השיחה הראשונה. שלום, בוקר טוב.
מיכל, בוקר טוב.
שלום וברכה, היי.
קודם כל, נורא כיף לדבר איתך.
תודה רבה.
מעריצים שלך כבר כמה שנים.
תודה.
אז הנושא הוא מתבגרים וכסף.
מתבגרים וכסף, אוקיי, בואי נראה איך, כן.
אוקיי, אז הבן שלי בן 13, עכשיו הוא ילד מאוד בוגר. בכל גיל הוא היה תמיד בוגר, בכמה שנים במיין שלו גם מאחרים, הוא מאוד אחראי. עכשיו הוא חגג בר מצווה לא מזמן, וקיבל סכום כסף יחסית יפה.
כן.
עכשיו, הוא מאוד אוהב לרכב על אופניים, כאילו רכיבת שטח, קפיצות, הוא גם הולך לחוג, רוכב עם אבא שלו, ויש לו אופניים. לא רעות בכלל, אבל הוא חולם על איזה זוג אופניים שווה ממש, את יודעת שכל כל הפיצ'רים יהיו לו שם.
כן, כן.
ועכשיו יש לו כסף. עכשיו, לפני זה אמרנו, אוקיי, קודם כל בוא תראה רצינות, שאתה מתשתתף בתחרויות וכאלה, ואז נראה. עכשיו יש לו כסף מהמתנות שהוא, מה שהוא רוצה בעצם לקנות.
אוקיי.
עכשיו, מדובר קצת מעל 10,000 שקל, שזה סכום מכובד
מאוד. מאוד, מאוד, כן, נכון.
אז עכשיו, מה שחשבתי, וזה מה שרציתי לשאול אותך, מה שחשבתי לעשות כדי שירגיש שזה באמת הרבה כסף, זה פשוט להוציא את הסכום הזה במזומן, ושהוא בעצמו ימסור את זה למוכר, כאילו שירגיש, שלא שסתם אני מעבירה אשראי מאיזשהו חשבון שכביכול קיים לו. אלא, ושאלה שלי, האם באמת שווה
התסבוכת
הזאת, את יודעת?
זה לא תסבוכת, אבל לדעתי הכירה זה לא יקנה לך כלום. להפך, זה עוד יותר ייתן לו הרגשה של וואו, של יש לי הרבה, ושאני קונה אופניים של הרבה ושל הביוקר. זה לא ייתן לו איזושהי הרגשה שאולי אנחנו רוצים לתת לו להבין כמה זה גדול ועוצמתי. תראי, לדעתי, ילדים או מבוגרים, אנחנו מעריכות ומעריכים כסף אחרי שעבדנו עבורו. כי כסף הוא דבר וירטואלי. את הערך שאנחנו נותנים לו, הערך אצלנו בראש. אני זוכרת שפעם נתתי, יש לי כמה דוגמאות, לפני הרבה מאוד שנים, שרציתי לתת לנכדים 20 שקלים. ושאלתי אותם אם הם רוצים את זה בשטר של 20, בשני מטבעות של 10, או בארבע מטבעות של 5. מה הם אמרו לי? ארבע של 5. ארבע של 5.
נכון.
כי ארבע של 5 זה הרבה.
נכון.
זאת אומרת, זה שזה אותו דבר, זה שווה רק 20. מה המשמעות של 20 לעומת 200? זה אצלנו בראש. וזה משהו שלומדים אותו, מבינים אותו, ובעיקר מעריכים אותו. תקשיבי יקירה, כשצריכים לעבוד קשה עבורו. ברגע שהילד קיבל כסף, אם זה היה 5,000 או 10,000 או 15,000, מבחינתו זה היה אותו דבר, זה הרבה, ומה המשמעות, מה אפשר לעשות ב-5,000 שקל? אנשים עובדים כל החודש, 5 ימים בשבוע, 10 שעות ביום, ומקבלים 10,000 שקל, מקבלים את מה שהוא הולך עכשיו להוציא על האופניים. זאת אומרת, את זה הוא לא מסוגל להבין.
כן, אנחנו שוטפים אותו על זה, אבל
אוקיי.
הוא, כי נראה שההבנה זה בכל זאת.
לא, זה, אני אומרת לך, זה מופשט, יקירה, זה מופשט. זה כמו שעוד דוגמה שאני אני תמיד נותנת, אני מחזיקה שני ניירות ביד, על אחד כתוב 20 ועל אחד כתוב 200, את שני, אומנם זה צבע אחר, אבל את שניהם עלה לייצר אותו דבר. מה עושה את ה-20-20 ואת ה-200-200? מה ההבדל? אין הבדל. יש לנו הבדל בראש, כי אנחנו יודעים מה 200 יכול להשיג ומה 20. זאת אומרת, בזה צריכים להבין, זה משהו מופשט, זה וירטואלי. לכן, לפרוט את ה-10,000, נאמר, למאות, זה אפשר. וזה רק ייתן לו הרגשה של וואו, הרבה, ואולי זה ייתן לו הרגשה שהאופניים שלו באמת שווים היום מלא. זה לא, אני לא יודעת מה הכוונה שלכם מאחורי הדבר הזה. מה אתם רוצים שהוא יבין? שלא כדאי?
הכוונה יותר הייתה שיבין שזה לא, כאילו שזה סכום ענק, להוציא על משהו כמו אופניים, וזה בעיניי, זה ענק.
אז זה העניין, שזה סכום ענק, כי את יודעת מה אפשר להשיג ב-10,000 שקל. את יודעת שמשפחה עם 4 נפשות יכולה לחיות חודש שלם מ-10,000 שקל. לשלם חשמל, לשלם ארנונה, ללכת לסופר, לקנות לילדים חטיפים, הכל, את יודעת את זה, הוא לא מסוגל להבין את זה. הוא יוכל להבין את ערך הכסף, כשהוא יתחיל לעבוד עבורו.
זה גם משהו, משפטים שאנחנו אומרים לו כל הזמן.
אבל אי אפשר לצפות ממנו, הוא בן 13, הוא נורא רוצה, הוא יודע שזה הרבה, כמה הרבה הוא לא מסוגל להבין, ואנחנו מתחילים להבין רק כשעושים בייביסיטר, דוגסיטר, ויורדים עם ה... סליחה, כשרוחצים מכוניות, כשעומדים ורוחצים כלים, כשאנחנו מאלצים אותם לייצר כסף. ממש. זה אחד הדברים שאני מלמדת המון ההורים, במיוחד כשמגיעה תקופת החופש, לשבת עם הילדים, לברר איתו מה הצרכים שלו, כל שבוע, אחד זה המבורגר, אחד זה סרט, אחד ללכת לים, כמה זה עולה, כמה זה, אם אתם לוקחים מונית, אתם מתחלקים, ואז הוא צריך 400 שקל בשבוע, הוא יקבל ממך רק 200. ובשביל ה-200 האחרים הוא יעבוד. כי אנחנו לא מגדלים כאן טפילים, וכי אנחנו לא רוצים לקלקל ולפנק את הילדים, וזאת הזדמנות מעולה, שהוא יתחיל להבין את הערך של הכסף. לא כמה זה הרבה, אלא את הערך. את המעמד שאתה צריך להשקיע, את הזעה, את השעה על שעה על שעה. אני זוכרת, פתאום אני נזכרת, בקיץ שעבר, ישבתי בים, ויש שם, אנחנו נורא אוהבים לשבת בים עם הרגליים על החול, יש מלא מסעדות לאורך החוף, והייתה שם מישהי שעובדת כמו חמור, והיא אומרת לי, תקשיבי, אני עושה בקיץ 18,000 שקל, ואז אני מטיילת עם זה עד שנגמר לי הכסף. זה מישהי שמבינה את ערך הכסף, אבל היא גם יודעת מה זה לעבוד קשה. עכשיו, הוא לא יכול לתפוס את זה. הוא יודע שזה הרבה, אבל זה כאילו הרבה, כמו שהנכדים שלי רצו 4 מטבעות. זה מבחינתו הרבה. וזה מה שיעשה אם תביא לו את זה, אם תביא 10,000 שקל ב-1,000 שטרות של 100. מבינה? ב-100, לא, ב-100 שטרות של 100. אבל, כן. זה נראה לי מיותר.
תודה.
אם אתם,
לא, תודה.
וזה, בבקשה, זה בסדר מצדכם שהוא יוציא את הכסף הזה על אופניים?
אנחנו עוד חושבים על זה, עכשיו זה שלו, זה בר מצווה, והוא קיבל את המתנות, הוא יודע שהוא מגרד שם את הכל.
זהו, זהו, זהו. יש ילדים דרך אגב, שהם יודעים שהם יקבלו כסף לבר מצווה, והם יודעים מראש שחלק מהכסף הזה עובר לכיסוי המסיבה. למשל, אם זה מה שההורים חושבים לנכון, או זה מה שההורים עושים ללמד הילד. או יש הורים שאומרים לה, אתה תקבל הרבה מאוד כסף, חלק מהכסף, או את כולו, זה תלוי בהורים, אנחנו שמים לך בתוכנית חיסכון. יש המון דרכים להתמודד עם הדברים האלה, אבל ברגע שאמרתם לו, זה שלך, זה שלו.
לא, זה מה שהוא אומר, שזה שלו. זה הרי מתנות שהוא קיבל, והוא כל כך ציפה. עכשיו, זה לא ילד שבאמת מקבל מלא...
כן, כן. יום, נכון, אז אפשר להגיד לו, זה שלך. אז עדיין אפשר להגיד, זה שלך, אבל אני אנהל את זה, כמו שאני מנהלת הרבה דברים אחרים שלך. אני יודעת מה אתה מאוד... זה נורא, אבל תלוי בך. כי יש כאלה, אולי אתם חושבים שבאמת זה שלו, שעשים זה מה שהוא רוצה. עכשיו, הוא יישא עם האופניים האלה, והוא יהיה מאוד גאה ומאוד מאושר, ואולי הוא גם יגיע להישגים יותר גדולים. ואולי גם לא. אנחנו לא יכולים לדעת. אבל זה באמת מאוד תלוי בתפיסה שלכם על מהות הכסף של הילד. ומה שעומד פה לדעתי, כשמשהו שצריך לחשוב עליו, זה כן להפנים את הרעיון שאפילו שהוא בן 13 והוא בוגר, הוא לא מבין את המשמעות של 10,000 שקל. הוא לא מבין. הוא יודע שזה הרבה, אבל אני חוזרת למה שאמרתי מקודם, זה כמו תני לי 20 שקלים ב4 מטבעות. אז חשיבה שלכם. כי אם אתם הולכים על זה, ואם אתם הולכים על זה, יקירה, ללכת על זה, ואיבדתם את זכות המרמור. ללכת, לתת לו, וגם אם הוא מצטער, וגם אם זה, וגם... ואז דרך אגב, שקודם כל ימכור את שלו, ויקבל עבורם 1,000 או 2,000 שקל, ואז, את מבינה? וישים בצד את ה-1,000 או 2,000 שקל. אתם יכולים לעשות מזה אקט חינוכי מאוד מעניין, דרך אגב.
שהוא בעצמו ימצא את
הלבין? שימצא מוכר, שיעזר בכם. אבל, אז רגע, אז מה עושים עם הכסף? מוסיפים את זה ל-10,000, או מורידים את זה מ-10,000? האם זה הכסף שלו? הרי אתם קניתם את האופניים האלה. זאת אומרת, חומר למחשבה, את מבינה? זה, יש פה חשיבה פיננסית אמיתית, אמיתית, ולא רק לעשות מה שהילד רוצה, כי זה מה שאמרנו לו מקודם. יש פה עכשיו, אני שולחת אתכם לחשוב, כן. בהצלחה.
מיכל,
כן.
תודה רבה.
בבקשה, כל טוב יקרתי.
ושתמיד אלה יהיו הבעיות שלנו.
נכון, אמן, נכון. שבת שלום, כל טוב. אוי, כמה היא צודקת, שאלה יהיו הבעיות שלנו. ולשיחה הבאה. שלום.
שלום.
היי.
אני איציק, ורציתי לדעת, יש לי ילד בן 5, שהוא... מציק לאחים בלי סוף, סתם, את יודעת, יכול לעבור בבית ולתת סתירה לאיזה מישהו,
כן.
או נגיד, הוא יכול לשבור למישהו משחק, אולי מכינה, אני לא יודע ממה בדיוק, אבל הוא יכול לשבור לו פתאום משחק, בלי שקדם לזה איזה ריב או משהו, סתם.
אוקיי, זה אחים יותר גדולים ממנו, יותר קטנים, יותר צעירים?
יותר קטנים ממנו, יותר צעירים. הוא הבכור.
תראה, בדרך כלל, אני אלך על הרגיל, על השכיח, למרות שתמיד חשב, כדאי לבדוק למה, זאת אומרת, מה עומד אולי מאחורי זה, אבל מה שקורה בדרך כלל, זה כשילד מתנהג בהתנהגויות שאמרת, סתם עובר בפרוסדור, נותן סתירה, שובר כשלא היה פרובוקציה קודם, מדבר לא יפה, דוחף, חוטף, כל הדברים האלה, אני שואל את עצמי, במצב הנורמלי, מה יוצא לו מזה? ומה שיוצא לו מזה, זה שבאותו רגע, הוא מקבל המון תשומת לב, כי באים אליו, ואומרים לו, אבל יותמי, למה? הוא לא עשה לך כלום. בואי נע עכשיו. לא, אני לא מסכים לזה, יותם, תחזיר לו. תגיד סליחה. כל מה שאתם עושים, זה המון התעסקות סביב הילד. זאת אומרת, ברגע מסוים, כשיש לו חור קטן בלב, כי האחים הצעירים שלו גזלו ממנו את המעמד שלו, ואת כל תשומת הלב שלו, שהוא פעם היה קיבל, ברגע מסוים, והוא בן 5, בואו לא נתבלבל, כן, הוא לא בן 15, הוא גם לא בן 9. נכון, הוא כבר בן 5, וכולם אומרים לו, הגדול, אבל הוא רק בן 5. והלב שלו זה לב של לפרוח. והוא מקנה, יש לו שני אחים קטנים שגזלו ממנו הכל. עכשיו הוא צריך לחכות, הוא צריך להתאפק, הוא צריך ללכת ברגל, הוא צריך להתארגן, הוא צריך לוותר, הוא צריך לקחת בחשבון, לא בא לו. אז הוא שונא אותם והוא מציק אותם, עצם זה שהם מסתובבים חיים בסביבה שלו, זה סיבה לצ'פח להם את הצורה. אבל, לא רק זה, הוא גם למד עוד משהו, שברגע שהוא עושה זה, כל תשומת הלב אליו. זאת אומרת, הדרך של הילד היום, לגרום לך ולאשתך לראות אותו, זה על ידי כל ההתנהגויות המפריעות האלה שאתה עכשיו אמרת
לי. תשומת לב השלילית, אבל
נכון.
אני רוצה לתת לו תשומת לב חיובית, שלא
עכשיו, זהו, רגע. קודם כל צריכים להבין, תשומת לב שלילית, מבחינת הילד, זה כבר לא חשוב אם זה שלילי או חיובי, שמתי לב. והוא התרגל להלצות את הטקטיקות השליליות האלה. עכשיו, אנחנו צריכים לעזור לו בשתי דרכים. אחת, להתחיל להכניס תשומת לב חיובית. ותשומת לב חיובית מכניסים בשני אופנים. במקומות שמתאימים לנו, ובדברים נורא נורמליים, נורמטיביים. הוא יצא מהשירותים ושמתם לב שרוחץ ידיים, אומרים לו, איזה ילד מדהים אתה שאתה רוחץ ידיים וזכרת. וממשיכים הלאה ללכת, בקטנות. תשומת לב חיובי אומר שהוא יושב ורואה טלוויזיה, אתה עובר לידו, ואתה מסתכל עליו ואומר לו, אש, געגעתי. ואתה הולך משם. כאלה. כשהילד לא מצפה, כשהוא לא מצפה, אתה נותן לו הוכחות שראית אותו, גם ראית מה הוא עשה. ולכן אנחנו גם מגיבים לדברים טובים, לדברים, זה עזר לי, התאפקת, איזה לב טוב יש לך שוויתרת לחבר שלך. וואי, איזה נורא מעניין שאתה מספר לי מה היה. אתה יודע לדבר, אתה יודע לספר בצורה נורא מרתקת. זה תשומת לב חיובית. וזו עבודה, וזה צריך. וכשיש בבית כנראה שלושה ילדים, כי אמרת לאחים הקטנים שלו, כשיש בבית שלושה ילדים קטנים, שהגדול הוא בן 5, והקטן אני לא יודעת מה, בן שנה, זה המון עבודה. אבל צריך לעזור לבן 5 הזה, כי רע לו. ילד שכל הזמן גוערים בו, כועסים עליו, מאירים לו, מתלוננים עליו, לוקחים אותו לשיחות, ועוד פעם, ואני מתפלא עליך, ותיכנס עכשיו לחדר, וכל דבר. הילד הזה זה ילד, זה לא ילד שטוב לו. זה לא ילד שמח. אבל הוא עושה את מה שהוא חושב, שזה הדרך היחידה לגרום לך ולאמא שלו לראות אותו, לשים לב אליו. גם כעס זה אחלה תשומת לב. עכשיו, התפקיד שלנו זה לשנות את זה. אז אפשר לעשות כל מיני דברים. אפשר, קודם כל, כמו שאמרתי, לתת לו מלא תשומת לב חיובית, בקטנה, בקטנה, ולא בבלוף, ולא בלהגיד, וואו, זה אלוף, אני לא אוהבת, זה לא מחמאות שאני אוהבת. במקום להגיד מילים כמו כל הכבוד או אלוף, תגיד מה ראית. התאפקת, התעקשת, ויתרת, חיכית, עזר לי, נעים לי, אני אוהבת אותך, זה המילים, זה מה שצריך, מה ראית? לא, איזה אלוף אתה, איזה אלוף אתה, זה ריק בעיניי. אני רוצה שהילד ידע תכונות, ואז הוא ידע להגיד על עצמו, אני מבטר, אני עקשן, אני יודע לסלוח, אני רואה את האחר, אני מחכה בסבלנות, והוא לא יגיד אני אלוף. אוקיי? זה אחד. והדבר השני, זה להחליט מה, איך מחליפים את תשומת הלב השלילית שהוא מקבל היום במשהו אחר. שהיא לא תשומת לב שלילית. למשל, אפשר לבוא ולהגיד לו, לפעמים אתה לא מתאפק ואתה אחיך עובר, וכנראה שהוא ירגיז אותך עוד ממקודם, דרך אגב, יכול להיות שהוא ירגיז אותו ממקודם ואנחנו פשוט לא יודעים, אבל גם יכול להיות שלא. אי אפשר לדעת, אני לא יודעת כרגע. ואתה רואה אותו ויכול להיות שהוא ירגיז אותך גם ממקודם, ואתה חוטף לו. או אתה מרביץ לו, או אתה דוחף אותו, או אתה שובר לו משהו והוא נהיה נורא עצוב. באותו רגע, אני צריך לנחם אותו. אני לא רוצה לחוס עליך, אני לא אגיד לך יותר, לא יחס עליך יותר, אני אוהב אותך יותר מדי, מיליונים אני אוהב אותך, מלא מיליונים אני אוהב אותך. ואז, מאותו רגע, הוא הלך בפוסדור, צ'יפח את אחיו, הרי איך אתם יודעים שהוא נתן לאחיו סתירה, כי הקטן התחיל לפקוט? אתם הולכים אל הקטן, אתם לא גוערים הגדול. ואתם אומרים לקטן, בוא, נשטוף פנים. עוד מעט זה יעבור לך, נשטוף פנים. תראה, אנחנו רוצים לתת לילדים הקטנים, קודם כל תחושה, שאני שומר עליהם. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לילד, זה שהוא ירגיש לא מוגן מהאחים שלו. אוקיי? מהאחיו הגדול. ואני גם רוצה להוריד את תשומת הלב השלילית שאני נותנת לגדול. עכשיו, זה לא יקרה בבת אחת, ואתם לא תצליחו לעשות את זה לאורך כל היום. אבל פעם ביום, פעמיים ביום, לא להתייחס, ולהודיע לו מראש, לא להתייחס, איפה שאפשר. כי אם הוא שבר צעצוע, יכול להיות שאני אגיד לו משהו אחר. יכול להיות שאני אגיד לו, אתה יודע, עכשיו אנחנו צריכים לקנות חדש, שזה אומר שהרבה ימים, מהיום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, אנחנו לא נוכל לרדת למטה ולקנות, כמו שהיינו קונים אצל יוסף חטיפים. ואז הוא רוצה ואומרים לו, לא, מאמי, אי אפשר, אמא ואני שומרים כסף, לקנות לבועז את מה ששברת לו. עכשיו, צריכים לדעת לעשות את זה, צריך להיות יצירתיים, וצריכים באמת להבין שמה שעומד מאחורי זה, איציק, זה שאני רוצה ללמד את הילד. כשאני כועסת על הילד, או גוערת בילד, או תופסת לו חזק את היד, או מצמצמת את השפתיים, או שמה אותו בחדר, אני מלמד אותו דבר אחד, אני מלמד אותו ואז הוא יגיד, זה לא פייר, זה לא פייר, זה לא הוגן. אני מלמד אותו שכוח עובד. אני מלמד אותו שאני לא סובלת אותו, אני מלמד אותו שאני כועסת עליו. אי אפשר ככה ללמוד. ללמוד ממש אפשר רק אם זה נעשה בלי כעס, בלי שנאה, בלי הרמת קול. בעקביות, לעשות את זה שוב, לעשות את זה שוב, לעשות את זה שוב באותו מצב.
אוקיי, ולפי מה שהבנתי ממך, יש פעמים שאת אומרת שעדיף להתעלם כאילו מהמעשה שהוא עשה, ופשוט ללכת לילד הפגוע, להיות איתו,
כן, לא, נכון, 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 איציק זה בדיוק, אבל okay. לפני שאתה עושה את זה, אתה חייב לידע את הגדול. חייב. כי מה אתה עושה? הרי ברגע שאתה לא מגיב לפרובוקציה שהוא עשה, אתה בעצם לא מספק לו את הצורך שלו בתשומת לב. זה צורך פסיכולוגי מאוד עוצמתי. עכשיו, אני רוצה שהילד ידע למה אני לא מספקת לו את הצורך העוצמתי הזה. הוא לא מבין שזה בתת מודע שלו, הוא לא מבין מה מניע אותו. הילד בן 5.
בכל מקרה לגשת לילד הגדול.
לא, 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 לא לגשת לילד הגדול, לא, לא, לא. ברגע אחר של שקט, במקלחת או לפני השינה, אתה אומר לו, אתה יודע, לפעמים אתה דוחף את אחיך או מרביץ לאחיך, וזה נורא מעליב אותו ופוגע בו, ותמיד הייתי מהיר לך, נכון? לא עושים את זה תוך כדי ההתרחשות. עושים את זה ברגע של שקט, והייתי נמהיר לך וכועס עליך וזה, והרי אני אוהב אותך מיליון תלפים, ואני לא רוצה לחוס עליך. בגלל זה מהיום, אני גם סומך עליך, אני סומך עליך שאתה תדע להתאפק לאט לאט עם הזמן. בגלל זה מהיום, אם תלך ותעבור ליד יותם ותדחוף אותו, זה, ואני אשמע אותו בוכה, אני לא אגר בך. אני לא, אני אחכה בסבלנות עד שתדע להתאפק, אבל אני חייב לקחת את יותם ולנחם אותו ולהרגיע אותו. אמרת, אתה לא חזר על זה יותר בחיים? לא צריכים להגיד שום דבר פעמיים, הוא שמע והוא גם מבין. עכשיו הוא צריך לראות שאתה עושה את זה. ולכן מחר בבוקר, כשהוא מתעורר והוא מצפח את אחיו, אתה ישר הולך לאחיו, אפילו לא מסתכל עליו, ואתה אומר לו, בוא נשטוף פנים, תכף זה יעבור. לא לעשות מזה קרנבל.
אוקיי, בסדר.
בהצלחה ותתקשר עוד.
אוקיי, תודה רבה.
תתקשר עוד שבועיים, תגיד אם זה עבד.
אוקיי, תודה רבה.
בהצלחה, איציק, בבקשה.
ביי,
שבת שלום. ולשיחה הבאה. שלום.
שלום מיכל.
וברכה.
קודם כל אני מאוד מתרגשת, אני מעריצה אותך.
תודה.
קניתי הרצאות שלך וספרים שלך, ואני מאוד מאוד שמחה לעלות לשידור.
מה, נכנסת לאתר וקנית קורסים שלי?
כן.
וואו.
גם את הסדרה של ה-10 וגם לפני כשנתיים עוד אחד, ואני מאוד אוהבת לי להקשיב לזה. וואי,
מדהים. יש לי שם באמת אוצרות, נכון?
נכון, נכון.
באתר, כן, נכון. כן, יקירה.
אז אני מתקשרת בעקבות בני בן ה6.5. הוא עלה לכיתה א', ובהתחלה הוא מאוד התלהב. הגננת בגן, אני אתחיל מזה שהיא יצא לנו להשאיר אותו בגן. אנחנו לא חשבנו כמוה, וגם הילד מאוד מאוד רצה. וראינו שהוא יכול, מבחינה התפתחותית וקוגניטיבית, הוא באמת באמת מוכן.
מה הפריע לה? למה היא חשבה?
היא כל הזמן ראתה אותו בגן, בוחר ביצירות, במשחקים, ופחות בתחנות הלימודיות. הוא גם קטן פיזית. היא כל הזמן אמרה לי, בגלל שהוא כל כך קטן פיזית, הוא גם יכול להישאר, כי אף אחד לא יראה את זה כאילו היא כל הזמן אמרה לי, את רואה את הילדה הספציפית הזאת, גם אם היא לא מוכנה, אני לא אמליץ על זה, כי זה יעשה לה עוול. וכל הזמן הרגשתי שזה גם בעקבות זה. תראי, אני לא מתחרטת, אבל הוא התחיל את השנה במוטיבציה והתלהבות, והיה חוזר הביתה והיה עושה שיעורים בכיף, והתקדם מאוד עם הקריאה, ואז יצאנו לחופשת חנוכה, שבוע ימים, זה היה יותר משחקים, פחות, בלי לימודים בכלל, הם לא קיבלו שיעורי בית, ואז התחילה נסיגה. הוא הרבה פחות רוצה, אני צריכה לשכנע אותו לעשות שיעורי בית, כי אין דבר כזה אצלי לא לעשות שיעורי בית, אני אפילו צריכה לשבת איתו, ולגרום לו לעשות את זה, ואפילו התחלתי לקבל טלפונים מהמורה, פעם אחת שהוא מפריע לשיעור, פעם שנייה שהוא קצת התנהג לא יפה לאיזה ילד, אולי זה קצת פחות קשור, אבל אני כבר רואה את זה עליו, וגם שומעת מבית הספר, שהוא פתאום פחות מתלהב.
כן, לא בא לו, כן, כן.
אז אני עשיתי לו שיחה, כאילו חשבתי, איך אני מגיעה אליו, שיבין שכיתה א', אמנם זה לא מעבר מאוד מאוד, כאילו, הוא עדיין יש שם משחקים והוא נהנה, אבל מצד שני, כשיש את החלק של הלמוד, אתה לומד. כאילו, בהתחלה אמרתי, אולי אני אעניש אותו, אני אוריד לו את הדמי כיס.
אבל את מבינה שבהתחלה הוא עשה את זה, זאת אומרת, נכון. כשזה עניין אותו, וזה גירה אותו, וזה נתן לו מוטיבציות, אין איזה שום קשר לזה, שיופי שהכנפת אותו לכיתה א', מעולה, מעולה, זה טוב שלא, טוב שלא השארת אותו, גם הוא קטן, וגם הוא היה נהיה, גם קטן, וגם יותר גדול מכולם, הילד היה מוכן, סליחה, הילד היה מוכן לכיתה א', והוא בכיתה א', והוא ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, היה מעולה. הוא מתקדם.
לגמרי, אני לא מתחרטת.
ברור, הוא קורא, הוא ישב והכין שיעורים, הוא היה נורא במוטיבציה של להיות בסדר ולהצליח, אוקיי? זאת אומרת, אין לנו שום בעיה בדבר הזה, כרגע, בינתיים. ואז את אומרת, החופש שבר משהו, הוא חזר מהחופש בלי חשק.
נכון, או שפתאום נפל איזה הסימון שכן, צריך פה להשקיע,
נכון,
צריך
נכון.
לשבת קצת יותר, פחות משחקים.
נכון, או פתאום נפל הסימון פתאום של, אני מבין את הקטע, מתאים לי דווקא לשחק ולא לשבת ולהיות מחויב, וזה. עכשיו, והוא גם התחיל להפריע.
כן.
מה הוא עושה בכיתה, מעניין?
היא דווקא המחנכת אומרת שזה חל בשבוע האחרון, שהיא גם ראתה את זה, היא יודעת, הוא מאוד יודע לראות מי אסרטיבי מולו, ומי, כאילו מי יותר יכול, לא יודע, תמיד okay. היה גם בגנים וגם עכשיו בבית הספר, הוא יודע מול מי הוא עומד.
הוא מרגיש, אם זה מישהו סמכותי, הוא משתף איתו פעולה. אם זה
בדיוק.
לא, כן.
אז המחנכת באמת היא יותר סמכותית, היא אמרה לי, לא הייתי מתקשרת אלייך, כי אני מצליחה להגיע אליו, אבל מורות אחרות התחילו לפנות אליה. ולכן היא הרימה אליי טלפון, ועשיתי לו שיחה. השאלה שלי, אם באמת שיחה של בחרנו יחד לעלות לכיתה א', כבר ראיתי כמה אתה יכול ומסוגל, ואנחנו כל כך נהנים לשמוע אותך קורא, זה מספיק להעביר לו מסר, וכאילו אני בחרתי
לא,
הפעם לא להעניש,
לא בעלי יקירה, חשב לא, שאתה. לא, זה לא, וגם לא עונש, לא, זה לא מספיק להעביר לו מסר, ואני אגיד לך למה, כי זה מסר וירטואלי, זה מסר כללי. ילדים לומדים מחוויה. ילדים לומדים מדברים שקורים להם. והדוגמה שנתת שברגע שהוא קולט מישהי סמכותית, הוא משתף איתה פעולה. זאת אומרת, הילד יודע לשבת, הילד יודע ללמוד, עובדה, הוא עושה את זה עם הורה אחת, והוא לא עושה את זה עם הורה אחרת. אז רגע, אז, 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 אם הילד יודע לעשות את זה, וזה משתנה בעקבות המורה, אז מה זה האקס פקטור פה? המורה, לא הילד. כי לילד יש יכולות, לילד יש כישורים, לילד יש אינטליגנציה, הילד יושב ועובד, הילד ידע לשבת ולעשות שיעורי בית, הילד גדל, התבגר, נהנה מהחופש, חזר ללימודים, והבין שאצל מורה אחת לא כדאי לו, ואצל מורה אחרת כן, אצל מורה אחת הוא יכול, ואצל מורה אחרת הוא לא. הוא עובד על האינטרסים שלו, ככה זה כל האנשים בעולם, בוודאי ילדים. ובעצם, ברגע שהוא חש קצת, שהוא יכול לקבוע שם, הוא יכול לנהל את העניינים, משהו נאמר, אם הוא היה בן ארבע, הוא כאילו היה אומר לה, את לא קובעת עליי? אבל הוא מוכיח לה בעצם, הוא לא יגיד את זה, הוא ילד טוב. אבל בעצם, מה הוא מוכיח לך? הוא מוכיח לה שלא קובעת עליו. והמורה השנייה, הוא כן נותן לה לקבוע עליו. כי היא סמכותית, וזה הקסם שבדבר הזה, וזו דוגמה נהדרת והוכחה למה שאני אומרת כל הזמן. צריך להיות חזקים, סמכותיים, נוכחיים. מה זה סמכותי? זה מישהו שאני סומך עליו. זה מישהו שמסתכל עליי במבט, ואני מבינה שעדיף לשתף איתו פעולה. אני רוצה לשתף איתו פעולה. הוא מנהיג, הוא גורו מבחינתי. אני אלך אחרי המורה הזאת. למה? כי יש בה משהו אחר, חזק, מכיל, אבל דורש, מאפשר, אבל מצמצם, מבוגר שיודע ומנהל את העניינים. וברגע שהוא יושב מול מורה שלא מנהל את העניינים, הוא עושה ממנה, הוא מפריע לה. למה? כי הוא קטן, והוא מצחיקן, והוא רוצה למצוא חן, והוא רוצה לעשות. לכן שיחה על הדברים האלה לא מועילה. חבר'ה, שיחות לא מועילות. צריך להיות פה משהו אחר. קודם כל, אם את רוצה להחזיר בחזרה את הנוהג של לשבת ולעשות שיעורים, תתחילי לעבוד בזה. תגידי לו, מכיוון ששיעורים זה משהו מאוד חשוב, אני לא מוכנה לוותר על הדבר הזה. כל יום אתה ואני, ואת קובעת באיזה שעה יחד איתו. פעם זה יכול להיות ב-5, פעם זה יכול להיות ב-4:15, פעם זה יכול להיות ב-6. זה לפי החוגים שלו ולפי הטלוויזיה ולפי מה שנוח לך. אני יושבת איתך 20 דקות ואנחנו עושים שיעורים. את לוקחת שעון, את לוקחת שעון חול, את אומרת לו, זה הזמן, בוא מאמי. הוא בהתחלה לא יבוא, לא יבוא, בסוף הוא כן יבוא. תקראי את זה גם כן, באתר שלי יש שם, נדמה לי, על שיעורי בית משהו, זה קלאסי. אוקיי? עכשיו, okay. ואז את לפחות יודעת שהילד יושב ועושה שיעורים, והוא מגיע לכיתה עם שיעורים. את החזרה, או את השינון, או את הדבר שלשמם נועדו שיעורי הבית, את זה הוא עשה. ואת גם מתעקשת, את, שימי לב, את לא רק אומרת זה חשוב, זה חשוב, את מתעקשת, את נחושה, את יושבת, אנחנו בחדר, את לא משחקת עם האחיו הקטנים שלו, את לא נותנת לגדולים, את אומרים לו, לא, סליחה, עכשיו אני בשיעורים איתו. וצריך לחשוב איך עושים את זה הכי נכון לבית שלכם, למשפחה, אני לא יודעת אם יש לכם גדולים, קטנים, באיזה שעות חוזרים הביתה וכזה. זה אחד. ועכשיו, בקשר להתנהגויות שלו, את יכולה לבוא ולהגיד לו, תקשיב, אתה מתנהג נורא. מעבר לזה ש... אני לא מבינה למה, זה מדיג אותי. זה מאכזב אותי. זה אפילו מעציב אותי ומעליב אותי, הבן שלי. בחוסר כבוד כזה למורות. עכשיו, אני רוצה שאתה ואני נשב פה עכשיו, ואנחנו נחליט על התגובות שאבא ושלי יהיו, כשאנחנו נשמע, ממש, התגובות והסנקציות שאנחנו נפעיל, כשאנחנו נשמע עליך שאתה מפריע. כי אני לא בכיתה, אני לא יכולה לגרום לך לשבת בשקט. אני גם לא יכולה לגרום לך להצביע, ואני גם לא יכולה לגרום לך לא להצביע. אבל אני כן יכולה להגיב באופנים כאלה, שאתה תבין כמה זה חשוב, איזה הדרישה שלנו, שלך מאיתנו, הדרישה שלנו מאיתך, זה ששתף פעולה עם הבקשות של המורה. בוא, אתה ואני נחשוב ביחד. מה? אם עכשיו אתה אבא, ויש לך ילד קטן, שמלגלג על המורה, ושכמה שמפריע לה, מה אתה בתור אבא עושה לילד הקטן? אני רוצה לדעת. כזה, ככה. לא, הוא בטח לא ידע. הוא בטח לא ידע. אז תבואו לשם קצת מוכנים ויצירתיים, כי אני אגיד לך בכנות, בכנות ואל תגידי את זה לילד, אין לך אפשרות לגרום לו להתנהג יפה בבית ספר, זה בינו לבין המורה שלו. ברגע שיש לו מורה אחת שהוא מתנהג אליה טוב ומורה אחרת לא, הבעיה היא במורה השנייה. ואנחנו יודעות את זה, אנחנו יודעים את זה. זה כמו שגם בבית, בתוך המשפחה, בהורות יש את זה. יש לנו אמא שעושים כל מה שהיא אומרת, ויש לנו אבא שמוצאים אותו מדעתו.
נכון.
או הפוך. עכשיו, שוב, זה לא דוקטור צ'קוויל מיסטר הייד, זה ילד שיודע מעולה איך להתנהג עם כל מבוגר שעומד מולו. כי זה א' ב' של הישרדות, הם חייבים לקלוט את המבוגרים שעומדים מולה, כדי לדעת איך להתנהג. והוא עושה ממנה חוכה והתלו לנו. עכשיו, אז קודם כל לדעת את זה. להבין שאת לא תוכלי, לא תצליחי לגרום לו להתנהג יפה. עכשיו, לכן, מה כשאת כן יכולה? וזה חוזר אלייך, אלייך ולאבא שלו, זה מה אני יכולה לעשות בבית אחרי צהריים, אם אני רוצה קודם כל, ואם אני כן רוצה, מה אני יכולה לעשות? היא לעשות, לעשות, לא לדבר, לעשות, שילמד את הילד שכדאי לו לא להפריע למורה. איזה סנקציה, איזה איום, איזה עצב, איזה מניפולציה, מה? מה אני יכולה לעשות? שהילד יבין אחרי שבוע שאני עושה את זה, שעדיף לו להתנהג יפה.
אוקיי.
Okay. לא פשוט, אפשרי, זה מצריך מההורים, אבל לעשות את זה. יש לזה שני חוקים, אם מחליטים לעשות את זה, כי יש הורים שיגידו, יאללה, שהמורה תקפוץ לי, אם היא לא יודעת לנהל כיתה.
לא,
מה?
לא, לא, לגמרי, אני לוקחת okay. את זה בשתי ידיים.
אוקיי, okay. אז שני דברים, אסור שיהיה בזה השפלה של הילד, וגם הסנקציה הכי גדולה צריכה להיות באיזשהו אופן מחוברת. זאת אומרת, זה מצריך מחשבה ויצירתיות, יקירתי.
אוקיי.
Okay. מקסימום, אם לא תצליחו, לא תדעו, אז איזה מפגש או שניים, הדרכת הורים, סדר לכם את הראש.
בסדר גמור. תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. שבת שלום.
שבת.
שבת, שבת, ממי. שלום.
שלום.
וברכה.
שמי שני.
היי שני.
אני רוצה לשאול על ילדה, בת 12, שמאוד קשה לי ההתמודדות איתה, כי היא טוענת השכם והערב שאנחנו לא אוהבים אותה, ככה היא מרגישה. אנחנו מצידנו נותנים לה עולם ומלואו, יש לה המון דברים, יש לה הכל, אבל היא הצליחה כבר לשכנע אותי שאני אימא לא טובה ושאני לא אוהבת אותה, היא כבר שכנעה אותי בזה. כאילו אני כבר, באמת, אני כבר התחלתי להאשים את עצמי.
תראי, העניין הוא שאיפה אנחנו נופלות ונופלים בפח, זה כשהילד הוא מאוד עקבי ועקשן, זה מתחיל בקטנה, זה מתחיל בזה שהילדה באמת הרגישה שלא אוהבים אותה. מתי ילד אומר, את לא אוהבת אותי, או מתי ילד קטן, בגיל 8, 7, 8, הרי זה התחיל מתישהו, זה לא התחיל בגיל 11.5.
ממש לא,
ברור.
כן. זה אז מתי
ילדה בת 4, 5, 6, 3, מרגישה שלא אוהבים אותה, כשלא נותנים לה מה שהיא רוצה, זה כמו שילד קטן בא הביתה, ומבקש משהו מאמא שלו, והיא לא מסכימה, אז הוא אומר לה, אני לא חבר שלך. כי מבחינתו חברים, זה כאלה שמשחקים יחד, ועושים יחד אחד עם השני, ועושים כיף אחד לשני, ואחד עם השני. ואמא שלו לא נותנת לו, אז אני לא אהיה איתך ביחסים טובים, אני לא חבר שלך. עכשיו, אותו דבר גם פה, באה הילדה הזאת, איזה יום, כועסת, או עצובה, או מתוסכלת, כי היא לא קיבלה את מה שהיא רצה, כי את עשית את התפקיד ההורי שלך, ואז היא אמרה, את אמא לא טובה, את לא אוהבת אותי. ואז היא זכתה לאיזושהי התנצלות, לא, אמא מאוד אוהבת אותך, הנה אני קניתי לך ועשיתי לך ונתתי לך ואני אוהבת אותך. והילדה שמעה, והחיים המשיכו, ואחרי 3, 4, 5, 6 ימים, עוד פעם היא לא קיבלה מה שהיא אמרה, אז היא אמרה, את לא אמא טובה, את לא אוהבת אותי. ואז האמא אומרת לה, אבל אני כן, בקיצור, את נפלת בפח של ידה קטנה, שהפכה את המשפט הזה למשפט של מניפולציה, ושבכל פעם שהיא אומרת את זה, היא מצליחה להביא אותך, היא הצליחה להביא אותך למקום של התרפסות והתנצלות, עד כדי כך, אלוהים אדירים, שאת אומרת שהיא כבר הצליחה לשכנע אותי שאני אימא לא טובה.
נכון.
ילדה שיש
לה... אני גם רוצה להגיד, כן. זה גם החריף התגובות, זה נהיה התפרצויות של זעם, כן. עם צעקות, ריקת דלתות, ריקת דברים, כן. והתחת האשמות ממש,
כן.
ואני רוצה להגיד שגם היא מבקשת המון, ודורשת המון, ורוצה המון, ו... כי מקבלת המון.
זה העניין. מה שקורה, זה גם בהרגשה שלה, ככל שהיא דורשת, מתעצבנת, תורקת, היא זוכה ליותר. השאלה ליותר מה? או שהיא זוכה ליותר התנצלויות, או שהיא זוכה גם לפיצוי, או שהיא זוכה לריצוי, או שאולי היא מצליחה לשכנע את דעתי, והיא כן מקבלת מה שהיא רצתה הרגע לפני שהיא תרקה את הדלת ואמרתי לה לא. בקיצור, יש פה מערכת יחסים כוחנית מאוד, שהיא מכפישה אותך, משפילה אותך, מורידה אותך, וזה כנראה גם נושא לפרי. זאת אומרת, עדיין את מרגישה שמשהו אצלך כנראה עדיין לא בסדר, את לא מצליחה לרצות אותה. תראי, אני אגיד לך את זה, פה צריך להיות תהליך, ואני שולחת אותך מהר, לגמור את השיחה, להיכנס לאתר שלי, ליצור קשר, וביום ראשון להתחיל את הסיפור של הדרכת הורים, מהר. לפני שהילדה שלך מפתח, גם תדחוף אותך, ותרביץ לך ותקלל אותך. כי לשם זה הולך. כי היא נהייתה חוצפנית, אלימה וכוחנית. והיא מאמינה שמגיע לה והתראה.
נכון. האמת
היא,
גם אני מאמינה שמגיע לה. מגיע לה.
אז למה?
מה, לא מגיע לה?
לא,
כי אני נותנת לכל הילדים, היא לא יכולה להיות שונה, זה ילדים שלי, מגיע להם חוגים, נעליים, בגדים, טיולים, שיש לה בת מצווה, היא מקבלת אירוע בת מצווה.
אז מה?
מגיע לה. מה לא מגיע לה?
מה מגיע לה? מה, אני רוצה להבין מה מגיע לה?
בעצם זה שהיא בן אדם ויש לה הורים, זה התפקיד שלנו לתת, להעניק, שיהיה לה טוב.
נכון, אני מסכימה איתך, אז למה היא באה בטענות אם יש לה הכל? מה היא רוצה עוד? מתי היא כועסת עלייך? אז מתי היא כועסת אם יש לה כל מה שהיא מבקשת? מתי היא תורקת דלת? מהם המצבים שבהם כנראה שלא מגיע לה והיא לא מקבלת? מה הם?
אני חושבת סתם משהו לא מסתדר לה, היא קמה בבוקר אפילו והחולצה הייתה רטובה והיא שמה במייבש, זה לא הספיק להתייבש, היא מתחילה סרט שלם.
את אשמה, ברור? את אשמה שהחולצה שלה היא לא רשות, את לא מבינה ש...
דברים קטנים, כן, וגם כמובן...
כי מבחינתה את אשמה, את אשמה בהכל, את לקחת אחריות על הכל. את אשמה בהכל. מה עוד? שמי, יש פה ילדה, קודם כל היא בגיל ההתבגרות, אבל זה לא חדש. את יודעת מה? אני אלך רק על הדבר הקטן שהתחלתי אותו. פה יש עבודת עומק אדירה, אדירה, כי את עדיין לא רואה את הנזק שנעשה בגידול הילדה הזאת. ברגע שאת אומרת, מגיע לה הכל, אני נחרדת. או מגיע לה, מה זה מגיע לה? מה זה מגיע לה? איזה ילד מגיע לו? לאף ילד לא מגיע כלום.
אני אהב, לכל הילדים מגיע הכל.
כלום, לאף ילד, לא. סליחה, אם נותנים לילד הכל, הוא מאושר ושמח? יא, הילדה הזו יש הכל, את רואה ילדה שמחה? מה זה מגיע לו? מה זה הדבר הזה מגיע לו? אני לא מכירה בן אדם בעולם שמגיע לו. אני מכירה את זה מהצד ההפוך. אני יודעת שיש לי אחריות. יש לי אחריות שהילדה שלי תהיה בריאה. יש לי אחריות שיהיו לה בגדים בארון, אוכל בריא במקרר. אני לוקחת אחריות על האושר של הילדה? סליחה? את מבינה שבמקום ללמד אותה איך לדאוג לאושר של עצמה, את לקחת אחריות על האושר שלה ועכשיו את לא עומדת בזה? כי החולצה רטובה בגללך, והחברה שלה התחצפה אליה בגללך, והיא לא שמה את הקלמר במקום זה בגללך, ואין לה את הסנדלים שהיא רוצה זה בגללך, ולמה נתת לאחיו? הנה, את רואה, נתת לו, למה לא קנית גם לה? נקראו לאחיה הסנדלים, קנית לו סנדלים, עכשיו היא באה בטענות, למה את לא קונה לה סנדלים? ואת תבואי ותגידי לי, מגיע לה? מה פתאום מגיע לה? מה, מה, מה? את מבינה שמשהו באיזון, בתפיסה שלך, של התפקיד שלך, מעוות?
אני מתחילה להבין, אבל עדיין כאילו יש לי רצון לתת לילדים שלי עולם ומלואו.
גם לי יש רצון לתת לילדים שלי, והילדים שלי קיבלו עולם ומלואו, שהדבר העיקרי שבו היה אהבה, אבל הם לא קיבלו את כל מה שהם רצו. זה מבחינתי לא עולם ומלואו. עולם ומלואו זה ללמד אותם להתאפק, עולם ומלואו זה ללמד אותם לחכות בסבלנות, עולם ומלואו זה ללמד אותם לחוץ ידיים כשהם יוצאים מהשירותים, עולם ומלואו זה לדעת להגיד תודה סליחה בבקשה, עולם ומלואו זה לכבד את סבא שלהם ואת אבא שלהם ואותי, עולם ומלואו, עולם ומלואו זה לא לתת להם את כל החוגים שהם רוצים, עולם ומלואו זה לא לקנות להם את כל מה שהם רוצים, למה מה? תעבוד קשה, יהיה לך את כל מה שאתה רוצה, מה שהכסף שלך מספיק עבורו, איך אני למד אותו? את ערך הכסף. את ערך העבודה, את ערך הכבוד, שלך ידע שלא זורקת לכיוון שלך, לא מכבדת אותך בכלל. תראי מה נהיית בבית. ואת עוד מצדיקה את עצמך.
היא גם כל פעם באה אחר כך לבקש סליחה.
אבל, לא, ואת צולחת, וחמש דקות אחרי זה נותנת את הכל, כי מגיע לה, את אומרת לי. למה את צולחת? היא כבר 4 שנים מבקשת סליחה. את יודעת מה זה סליחה? את יודעת מה, זה, איזה עוצמה זה הדבר הזה? כי כשאני מבקשת סליחה ממישהו, בעצם אני מבינה שפגעתי בו, ואני מבקשת ממנו לוותר על הפגיעה, ולסלוח לי, ולקבל אותי בחזרה בתור חברה טובה או בתור בת. אני מבקשת ממנו לוותר על הפגיעה. עכשיו, היא באה, היא אומרת לך סליחה, טוב שהיא לא אומרת לך הוקוס פוקוס, או שהיא לא אומרת לך צ'קמוקו, סליחה זה סתם מילה. היא זורקת באוויר, אוי אמא, סליחה, נורא מצטערת, אופ, אוקוס פוקוס, חזרה אמא שנותנת לילדה את הכל, וחושבת שהיא אחראית לאושר של הילדה.
נכון, זה ככה.
מתי תפסיקי
לסליחה? היא אומרת לה מיד שהכל בסדר.
מתי, למה, אבל הכל בסדר? תגידי לי את, שני, שום דבר פה לא בסדר ממה שתיארת לי.
היא אומרת שהיא כבר לא...
לא, שני, שני לא מעניין אותי. שני לא מעניין אותי מה היא אומרת. היא עושה עלייך מניפולציות. כשהיא אומרת לך סליחה, למה את אומרת לה שהכל בסדר? שום דבר פה לא בסדר, שני. למה את צולחת? יש לך ילדה חוצפנית, מעליבה, חסרת כבוד, שחושבת שמגיע לה הכל, שלימדת אותה שאת המשרתת, ואת אשמה בכל מה שקורה לה בחיים, שהיא רק מתעוררת בבוקר, היא מתעוררת דובון לולו, והיא לא מאושרת בחיים שלה, וילדה שיש לה הכל. איך זה גדלה ילדה שיש לה הכל, לגדול להיות ילדה כזאת לא מאושרת, שגם לא מכבדת את אמא שלה, שלא מעריכה את זה, שהיא מקבלת את הכל? מי לימד אותה לא להעריך אותי?
אז עכשיו כשהיא כבר לא מצליחה לעשות את זה, אז היא שואלת אותי, אם יש עצה לעזור לה, מה היא תעשה? כשהיא מתחילה להתפוצץ,
אוי, היא נהדרת, תגידי לה, את יודעת מה? יש מלא דרכים, כי בעצם מה שאת מבקשת, וזה נפלא מה שאת מבקשת אליי, את אותי, כי בעצם מה שאת מבקשת זה, לקבל עזרה, וללמוד משהו חדש, משהו אחר, כדי להגיב אחרת, כדי לדעת להתאפק. עכשיו, יש המון אנשי מקצוע שעושים את זה. כשאני, לך אני אומרת, זה יכול להיות שזה מה שאנחנו קוראים לו טיפול רגשי, שזה יכול להיות פסיכולוגית שמתמחה בנוער, שזה יכול להיות מאמנת שמתמחה בנוער, שזה יכול להיות טיפול דיאדי, את והילדה, או טיפול משפחתי, זה יכול להיות כל מיני דברים. כדי לדעת מה להגיע לדבר הנכון, שנכון למשפחה ונכון לילדה, צריכים באמת להבין יותר לעומק, אבל זה נפלא שמבקשת עזרה. זה נהדר, זאת ילדה שלא טוב לה. שני, אתם יודעים מה? תקשיבו טוב. יש ספר. כתבה אותו מזמן, בזמנו, שולמית בלנק, שהיא פסיכולוגית שאתה מאוד שנויה במחלוקת, אבל היא צדקה בכל מילה שהיא אמרה. והפרק הראשון שלה בספר נקרא הורים טובים מדי. וזה שאני בדיוק מה שאת. והורים טובים מדי, במקרה קצה, זה לא הבת שלך עדיין, זה ממש לא, אבל במקרה קצה, אני בכוונה הולכת ואומרת לך קצה, מביאים את הילדים שלהם למחלות נפש. זאת המשמעות של חוסר גבולות, זאת המשמעות של חוסר הערכה, זאת המשמעות של המחשבה שתפקידי שהילד לא יהיה עצוב, שרק יהיה שמח, שתפקידי לתת לו הכל, שתפקידי להשוות בינו לבין אחיו, זאת המשמעות של להיות הורה טוב מדי. זה הורה שלא לימד את הילד תסכול, זה הורה שלא לימד את הילד איפוק, זה הורה שלא לימד את הילד שלו סדר, סדר עולמי, סדר קיומי, לא סדר בארון, סדר חברתי, בינלאומי, לא רק תרבותי, מקומי. זה, כי מה שמוביל אותו, זה שהכל בסדר. הכל בסדר. הילד, 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 הילד יקבל הכל, הילד יקבל הכל. היא אמרה לי, סליחה, אוקיי, גירשתי, סרקתי, זיינבתי, הכל בסדר, הכל בסדר. כששום דבר פה לא בסדר. ולכן, אני, שניקי יקרה, הייתי קצת יותר מעמיקה, להבין מה היא אוהבת, למה היא זקוקה, איפה, האם זה בא לידי ביטוי גם בחוץ, בחברה, האם זה כבר זולג החוצה, האם זה רק לייך, או זה גם לאבא שלה, וגם לסבא וסבתא שלה, או גם לחברות שלה. קצת יותר לקבל תמונה, כדי באמת לתת לה את העזרה הכי נכונה, והכי מתאימה לילדה המסוימת הזאת, שתלמד אותה איפוק, כבוד, סבלנות, התמודדות עם תסכול, מבינה? זה כל הדברים שהיא לא יודעת לעשות היום, מסכנונת.
כן.
ולכם, מי שמקשיב לנו ושומע טוב, תדעו לכם שזה המחיר של להיות הורים טובים מדי. זה כמו שאני מדברת על תשומת לב יתרה, יותר מדי. להיות הורים טובים זה נורא חשוב, אבל לא יותר מדי. וכשזה אומר לא יותר מדי, זה שאומר שבתוך הלהיות הורה טוב אני שם גבול, בתוך הלהיות הורה טוב אני לא סולח באותה שנייה, אלא יש לזה מחיר, בתוך להיות ההורה טוב זה אומר אני נותן עד גבול מסוים, זה אומר אני לא מוותר, אני לא מגמיש, אני כן נחוש, אני כן אוכף את רצוני על הילד, אני כן מגיבה בכזה אופן שככה מדברים אליי, לא רוצה לדבר איתה, אני לא מדברת, שכנה שהליבה אותי יום אחרי יום אחרי יום, אני לא יושבת אצלה את כוס קפה, לא מדברת איתה, מסובבת את הגוף כשהיא מגיעה אליי, אותו דבר עם הילדים, לא בגיל 4, אבל בגיל 12, סליחה, כמה אפשר למאוך אותי, למרוח אותי, לדרוס אותי, לדרוס עליי,
באמת? ו... אני אעשה ברוגז עם הילדה? אני בוגרת והיא ילדה? אני לא,
לא, אני לא רוצה שאתה, אני לא רוצה שעשי ברוגז. אבל אם אני הייתי באה ומעליבה אותך ודורסת אותך ומשפילה אותך ודוחקת אותך ועושה כל מיני דברים, ואז הייתי אומרת, אוי, סליחה, סליחה, את יכולה בבקשה להכין לי ארוחת ערב? היית אומרת לי, בטח, לא קרה כלום, בואי אני אכין לך ארוחת ערב. או היית אומרת לי, עכשיו כשאני כל כך פגועה, את מצפה ממני? לא רוצה.
ובכל זאת יש דברים שאין לה ממי לקבל רק ממני, אם אני לא אתן לה אותם, מי אתן לה אותם?
סליחה? מה למשל?
כמו שאת, להכין לה אוכל.
למה? ילדה בת 12 לא יודעת להכין לעצמה אוכל? הבת שלך לא יודעת להכין לעצמה אוכל? איך גיטלת אותה שני?
נכון, יש לי עוד ילדים והם מצוינים, זה רק היא.
כי כמה, לא כולם ייקחו את התפקיד הזה, כי רק עליה עשית את זה, מה לעשות? משהו בא, נוגע בך, שעשית עליה את כל הטעויות האפשריות? ילד בן 12, אם היא הייתה בתימן, כבר היא הייתה בהיריון. שלא לדבר על זה שכבר הייתה מחזיקה מטבח. היא לא יודעת לעשות כלום, כי היא לא באת אליה בדרישות או בבקשות. לא, 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 לא אמרת לה, אני עייפה היום, תעשי לבד. יש לה משרתת, למה שהיא תדעה לעשות לבד?
אבל
שני,
כן.
תיכנסי לאתר, תקראי מאמרים, תלכי לבקש הדרכה הורית, תביני שהילדה היום משלמת מחיר מטעויות שאנחנו עשינו, ככה זה עובד. ככה זה עובד, אנחנו מוציאים החלטות והילדים משלמים עליהם מחיר. ותקדמי את הנושא של הדרכת הורים ומתן עזרה כדי לסדר את האווירה בבית ולעזור גם לילדה. וכדי שהיא תדע לכבד אותך ולהעריך אותך.
תודה, מיכל.
בבקשה, קירה, שבת שלום. חבר'ה, אתם שומעים כבר את המוזיקה? אני הולכת להירגע, לשתות קצת מים. תמשיכו להתקשר 0552-103-103, שלחו הודעות וואטסאפ 054-70-103-70. כמה דקות ואני חוזרת. בוקר טוב, השעה 11, אתם ב-103 FM עם מיכל דליות, ואנחנו כאן עם עוד שעה שיש לנו, עורכת מירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, ירון זאבי, אחי עד לוק ואיתי ניקסון, ומי שאחראית על השידור ישקד מורג. אתם מתקשרים ל-0552-103-103 ושולחים הודעות טקסט ל-054-70-103-70. ואני רוצה לקרוא לכם שאלה. שבשבוע שעבר נתתי לקחת תשובה, בלללללה, אבל עכשיו אני רוצה להעמיק בה קצת יותר. יש לנו תאומים בנים, עוד מעט בני 3, כרגע במעון, והמנהלת של המעון שאלה אותי אם ירצה מדי פעם לעבוד שם בתור מילוי מקום. היה להם קצת קושי בהתחלה לילדים, כן, לתאומים, להיכנס לגן, עשו קצת בעיות בבוקר, אבל עכשיו זה השתנה לטובה, בעזרת השם. השאלה אם זה לא יחזיר אותם אחורנית, אם זה בכלל טוב שיראו אותי בשטח. אני לא יודעת אם זה יחזיר אותם אחורנית, אבל בואו נדבר, האם זה טוב שיראו אותם בשטח, זה יותר התשובה הנכונה. אני לא הייתי הולכת, אני ממש לא ממליצה לך לעבוד בגן במילוי מקום, ואני אגיד לך בדיוק גם למה. ברגע שאת שם, את אימא של הילדים נקודה. את לא גננת. לא רק זה, הם יראו בך אימא שלהם, זאת אומרת אימא שמגוננת, אימא שמספקת שירותים, אימא שנמצאת שם עבורם, אז הם יתללו בך והם יהיו סביבך, לפחות אחד מהם גם, כי תמיד גם התאומים הם ילדים שונים. אבל באותו רגע, אם את מדי פעם מגיעה למילוי מקום, אימא שלהם באה להיות איתם בגן. אם זה גם נעשה את זה באופן מסודר, אז הם מתרגלים לזה גם. עכשיו יותר מזה, כשאת תהיי שם, את לא יכולה להיות על תקן גננת, את תהיי על תקן אימא שלהם. אם מישהו ירביץ להם, זה ראי שמרביצים לילדים שלך. אם מישהו יחטוף להם, זה ירגיז אותך כי חוטפים לילדים שלך. יהיה לך קשה להתנהל שם באופן ניטרלי וחינוכי גריידה. מכיוון שאת לא גננת שלהם, את אימא שלהם. לכן ההמלצה שלי אלייך זה לא לעבוד בגן שבו הילדים לומדים גם. ועכשיו, לשיחת הטלפון שמחכה לי. שלום.
בוקר טוב, מיכל.
בוקר טוב, אלן.
גם אני מיכל, שמי מיכל, ואני חייבת לומר לך שאני אחרי הרבה שנות הוראה של כיתות א' ב', אבל את פשוט נר לרגליי. אני שומעת אותך ולא מפספסת אותך עם כל הניסיון שיש לי. פשוט מקסים.
ותגידי, את יודעת גם, קודם כל, תודה, תודה, תודה. את יודעת גם לעשות אדפטציה לדברים האלה בכיתה?
איזה שאלה, בכיתה, בבית, עם הילדים, עם הנכדים, זה הכיף הכי גדול.
מעולה, מיכל. איזה כיף, תודה.
ברור, ברור.
תודה.
מיכל, יש לי שאלה אלייך.
כן.
נחשפתי, באחד השיעורים המקצועיים, נחשפתי לילד בכיתה ג' ש... יש לו טיקים מאז המלחמה, הוא משמיע קולות לא רצוניים.
כן.
ושמתי לב שילדי הכיתה ממש לועגים לו, אפילו היה איזה מורה שלא כל כך האמין לו, והעברתי את זה למחנכת שלו.
מה, לא האמין לו שהוא לא יכול להשתלט על זה?
נכון, נכון, נכון. הילד הזה כל כך פגוע, כל כך, והוא ילד מקסים, ילד טוב, אבל מן הסתם הוא לא יכול לעצור את זה, לא יכול להשתלט על זה.
לא, הוא לא יכול, לא, הוא לא יכול.
כן, הצעתי להורה, שאולי הילד יעמוד ויספר על מה שיש לו, מה שקרה לו, שלכל אחד יש בעצם טיקים בצורה אחרת או כזאת, או שאבא יבוא עם מדים ויסביר שמאז הוא היה במלחמה, זה מה שקורה לילד. אני לא יודעת, פשוט אני מרחמת על הילד, כואב לי עליו. תקשיבי. אז החלטתי להרים את הכפפה ולהתקשר אלייך.
תראי, זה עולה בדעתי, אני תוך כדי שאני מדברת איתך, אני נכנסת רגע לטלפון, את לא תאמיני, ואני מחפשת פה, יש את, רגע, אני נורא מבקשת את סליחתו, ושכחתי את השם שלו. וואו, זה, שנייה, יש, אני, את יודעת מה, תעשי זה, וואי, אני מבקשת, אני ממש מתנצלת, זה לא עמית, תיכנסי, את לפעמים בטיק טוק?
לא.
לא, את לא. את יודעת מה, אני אעשה משהו אחר, אני אכנס לטיק טוק ואני אחפש. בואי אני אגיד לך, אבל למה, לתוך כדי... סליחה, רגע, זהו. אני לאחרונה עשיתי איזשהו פרויקט בטיק טוק, וראיינתי כמה אנשים, וראיינתי את בחור, גבר צעיר עם תורט.
כן.
נכון, ויהו להזזל, חכי שנייה, אני גוללת פה בתוך זה בינתיים, והוא עושה המון הרצאות, אני חושבת להביא אותו לכיתה, הוא עושה המון הרצאות לילדים, בדרך כלל קצת יותר גדולים גם, ובכל זאת, דניאל מורס.
אוקיי.
דניאל מורס, דניאל, יש לו תורט, לדבר איתו מצריך משאבי נפש, אני אומרת לך. צריכים לראות סרטונים שלי איתו. הוא משמיע קולות, הוא דופק לעצמו עם הידיים על הפנים, הוא ממצמץ בעיניים, הוא זז, הוא עושה, באמת, באמת.
כן.
זה, עכשיו, זה תורץ, זה משהו אחר. מה שעובר על הקטנצ'יק הזה, כנראה עכשיו זה המון לחץ. אני חושבת... נכון, אם הוא לא מובחן, אם תורט או עם משהו, דניאל גם מספר, תנסי להיכנס לטיק טוק, אפשר גם לראות טיק טוק גם אם את לא חברה שם, תנסי להיכנס לטיק טוק, תיכנסי או לדניאל מורס, או אליי גם, ותראי, הוא מספר שם, ותגללי בכל הסרטונים שלי בטיק טוק, תראי את הרעיונות שלי איתו, רעיונות קצרים, והוא מספר גם על הילדות שלו, הוא היה עושה תנועות עם הכתף, איך הוא היה מחביא את זה, לא, יש לי איזה כאב במקרה, לא, כל מיני כאלה. עד שהוא למד שזהו, זהו זה. יש לו גם עמוד פייסבוק, יש לו עמוד אינסטגרם, והוא גם ביוטיוב. אז את יודעת, אז אם את לא, אז לא ביוטיוב, אז יש לך במקומות אחרים.
כן.
ולשקול, אפשר להתקשר ולהתייעץ איתו, או להתכתב איתו, דרך האינסטגרם, דרך הפייסבוק, בהודעה אישית שהוא יראה אותה, ולשאול אותו אם זה הדבר הנכון, אם זה המקום הנכון. אבל אני חושבת שהילד הזה, צריך גם איזושהי עזרה רגשית. מה שכתוב כאן זה שהוא אומר שההרצאות שלו מתאימות לכיתה ד', מכיתה ד', ואתם בג'. דברי איתו, בכל פעם תתייעצי איתו. ויותר מזה, אולי גם לקבל ממנו רעיונות.
כן.
אבל יש לנו פה ילדון לחוץ, פנימי, רגיש כנראה, מתוק, בגלל זה את אומרת שהוא לא סתם מתוק ומקסים, הילדים,
ממש,
הרגיש, הילדים
ממש.
הרגישים האלה בזמנים קשים כמו מלחמה, אוכלים אותה. זה יוצא נורא חזק, ילדים עם הפרעות קשב, יש להם את הטיקים ואת הדברים, זה סממנים של לחץ, אם זה לא תורט, טיקים זה סממן, זה סממן של לחץ.
הייתה לו תקופה שזה עבר לו, וכשהבנתי כשהאבא חזר שוב למילואים, זה שוב התפרץ.
נו, הנה לך, נו, 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 אבא כן. חזר למילואים. זה ילד בן 8.5 שיודע,
נכון.
שאבא שלו יכול לחזור בארון, נו מה? זה ילד שיודע שאבא שלו יכול למות. הוא מתעורר עם זה, הוא חי עם זה, והוא ישן עם זה. עכשיו, במשך היום הוא מתארגן, הוא עסוק, עושה דברים, אבל הלחץ הפנימי הזה קיים. יכול להיות שהילד הזה, תראי, עוד משהו שתעשי, מיכלי, תלמדי על חיבוקי. אולי צריך להצמיד לו חיבוקי. הוא לא ירצה לעשות את זה בכיתה, כי הוא יתבייש, מה, זה ילד קטן שמסתובב עם בובה של כלב שמחבקת אותו, אבל בשעות האחרות זה ירגיע אותו. הם גם עושים האנשה באלף לבעל חיים.
כן.
הם מדברים, הם מרגישים, הם מסתכלים בעיניים העצובות של הכלב הזה, ומשוחחים איתו, ומספרים על הרגשות, וגם אם הוא לא מספר לו בכל, כי הוא גדול והוא מתבייש, הוא מאבד את זה במחשבה. נבינה?
האמת שהוא באמת אמר שהוא כל כך רוצה איזה כלבלב קטן בבית, כן. ואני בטוחה שזה היה עוזר לו.
נכון, נכון, זה היה עוזר לו. אבל אם האמא לא רוצה כלבלב, אני הייתי הולכת על חיבוקי. כן. ושיהיה לו את הכלב הזה בבית, שיהיה גם אולי עוד חיבוקי אחד במזכירות, או באיזשהו מקום בחדר המנהלת, כשהוא מרגיש שקשה לו בבית ספר ללכת רגע למנהלת, לחבק ולהתחבק, לשבת להירגע ולחזור לכיתה. עכשיו, זה לא שזה יעביר את הטיקים, אבל אנחנו רוצות קצת לקנות לו שקט ושלווה נפשית, הילד בלחץ.
ומה כן אפשר לעשות בכיתה מהבחינה הזאת? איזה רעיון טוב למחנכת?
היא לא פעלה בשום דבר, היא לא...
תראי, זה בדרך כלל בגדר הסברים.
זה העניין, וזה לא עובד, נו, מיכל, אנחנו יודעים, זה לא עובד.
אנחנו יודעים, זה לא עובד.
זה לא עובד, ילדים תמיד צוחקים על ילדים, אם זה לא על הטיקים שלהם, זה על המשקפיים, אם זה לא על המשקפיים, זה על האף, אם זה לא על האף, זה על אחותו השמנה, אם זה לא על אחותו השמנה, זה על הנעליים שנקראו לו. ילדים עושים את זה.
אני הצעתי שאולי הוא יעמוד מולם ויספר על מה שקורה לו.
א', השאלה אם הוא יודע להגיד מה קורה לו. יכול להיות. יכול להיות, ואני הייתי בונה את זה איתו. יכול להיות. לעמוד מול הכיתה ולהגיד, אני רוצה להסביר לכם מה זה טיקים. ואז, לשבת איתו, לעשות עבודה, להוציא מהגוגל את משמעות הטיקים, לספר אבא שלי במילואים ומה שהוא עושה, ואני כל הזמן מפחד שהוא ימות, ובגלל שאני מפחד שהוא ימות, יש לי חלומות, ואז מה שגוגל אמר לי, זה ברגע שיש לי בעיות וחלומות, כל המערכת העצבים שלי מאוד בחשש, וזה יוצא בצורה של אני לא שולט על השרירים של הפנים, משהו, סתם, אני כאילו ממציאה, אבל צריך לעבוד מיכל על הדבר הזה, ולבנות את זה.
שהוא יגיע מוכן, נכון.
אפילו עם נייר, צריך להיות כתוב. וזה צריך להתחיל בזה של, אני יודע שיש לי טיקים, ואני עושה תנועות נורא מצחיקות עם הפנים, ועם הגבות, ועם האף, ועם הדברים האלה, ואני גם יודע שאתם צוחקים מזה, זה נורא מצחיק לכם, ואני רוצה רק להגיד לכם, מה זה ולמה זה. עכשיו, זה יעבוד על שניים מתוך השמונה, על שלושה מתוך השמונה שמלגלגים עליו. זה אף פעם לא יעבוד, וכיתה ג' זה שמה זה מתחיל, זה אף פעם לא יעבוד על אותו ילד, אני קוראת לזה, יש גם מבוגרים כאלה, זה בן אדם שאוהב לעמוד על מישהו אחר כדי להרגיש גבוה.
נכון.
אבל תמיד, יש גם מבוגרים כאלה. וזה נורא עצוב. אבל מעבר לדברים האלה שחשבנו מה אפשר לעשות בהסתכלות הרחבה והכיתתית, וגם בלעזור לילד, צריך גם לחזק את הדימוי העצמי של הקטנצ'יק. ולהגיד לו, תקשיב, זה קורה. יש ילדים שיעליבו אותך ויצחיקו עליך, כי הם לא מבינים את המשמעות של זה. והמשמעות היא שיש לך לב רחב ונפש מדהימה, ואתה חרד לאבא שלך, אתה פוחד. זה קורה לך שאתה בלחץ, אתה ילד בן 8.5.
הוא באמת עם נפש אדירה.
אז זה מה שאומרים לו. זה מה שאומרים לו, והנפש הזאת היא בתור ילד בוגר, תביא אותך למקומות נפלאים. כרגע, בתור ילד, תמיד יהיו אלה שיצחקו ממך. ומה שאתה צריך זה ללמוד להתמודד איתם. וזה מזכיר לי, שפעם אמר לי אחד הנכדים שלי לפני המון שנים, צוחקים עליי כי אני נמוך.
כן.
את זוכרת את הסיפור שלי? אז אמרתי לו, אתה נמוך. נו מה? עכשיו תגיד לי, מה אתה עוד חוץ מנמוך? ואז הוא אמר, אני מגיע הכי גבוה, אני מצוין במתמטיקה, אני אח טוב לאחי, ואני עוזר לאבא שלי, אני...
וואי, מיכל, את פשוט מחזירה אותי... לפחות שני עשורים לפני, הבן שלי הוא גם כן אחד הבנים ממש נמוך, ותמיד כמובן היו לועגים לו בבית הספר, ואז יום אחד תפסתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, אתה קטן, אבל אתה גדול בראש ובחשיבה שלך. ומאז הוא כל הזמן היה הולך ומספר לחברים.
יפה.
אני קטן, קטן, אבל אני גדול, זה... והוא באמת היה גדול.
וזה מה שאנחנו, מיכל, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצות. אנחנו רוצות לצייד אותם במשפטי מענה, כי תמיד יהיה מי שיצחק מהם. תמיד. על משהו ילגלג,
על משהו... אם לא היום, אז גם בצבא וגם הלאה.
משהו, על משהו ילגלגו, תמיד הוא יעמוד בפני לב שבור. משהו, מישהו, תמיד ישברו לו את הלב, בכל מיני אספקטים. ואנחנו רוצים, בגלל זה אני מדברת על דימוי עצמי, ואני רוצה שכשילד אומר לו, טק, 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 הוא יגיד לו, תשמע, זה מפריע לך? כי זה לא מפריע. אתה יודע שאתה יכול לסובב את הראש לכיוון אחר, או יש לך בעיה, אולי תעבור כיתה. זאת אומרת, אני לא יודעת, אני ממציאה בשלוף, אין לי, צריך להיות קצת יותר יצירתי ולשבת רגע ולחשוב על זה, אבל אני רוצה שהוא ידע גם מה להגיד לעצמו בלב וגם מה להגיד לאחרים כשמלגלגים עליו. ויותר מזה, אני רוצה שהוא יבין לעומק מה עובר עליו וכמה הוא מקסים ונפלא, ואיך המקסימות והנפלאות הזאת והרגישות הזאת שלו, כמה רחוק היא תביא אותו ולא תביא את האחר המלגלג. גם את זה אני הייתי אומרת, אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה לצמצם את האחר כדי להגדיל אותו, כי כרגע אני חושבת על איך אני מגדילה אותו, מנפחת לו את האגו, מצמיחה אותו, וכולו בין 8.5, אז מה? אז אני אגיד לו.
ולהורים היית מציעה לקחת לטיפול רגשי?
להורים הייתי מציעה, כן, באיזשהו אופן, זה יכול להיות להתנדב בצער בעלי חיים, כי הוא אוהב חיות, זה יכול להיות ללכת לטיפול בסוסים, לא סתם רכיבה, לטפל, הוא צריך להוציא באיזשהו אופן את הרגישות שלו, לתת לה ביטוי, לדבר, לחזק את הביטחון העצמי שלו, זה יכול להיות איזשהו סוג של חוג, אם הוא רגיש, אם הוא אוהב דרמה, אם הוא אוהב אומנות, אם הוא אוהב, לא יודעת, משהו, אם הוא אוהב דמיון, אז ללכת למרווחים ודרקונים, את מבינה? כל מיני דברים כאלה, לחשוב מה, איך אני מעצימה את הילד, בטח. שזה לאו דווקא מה שאנחנו חושבים, טיפול רגשי, אני פסיכולוגית או משהו כזה, אלא זה דרך מה שהילד מתחבר אליו, לעשות שם איזושהי עבודה, עם אשת המקצוע או איש המקצוע שמלווה אותו.
מעולה.
בהצלחה, וואי, ומיכל תתקשרי עוד איזה 3-4 שבועות, תגידי לי איך, מה היה.
בבת השם, תדעי לך שאת אור להרבה הורים ומחנכים, מיכל.
וואי, תודה, תודה, תודה רבה. וואי,
תודה לך.
מרגשת אותי. שבת
ממש
שלום.
תודה, שבת שלום, מבורכת, תודה.
יואו, טוב, יש לי שבוע שכזה. מאירה, את יודעת איך קראו לי השבוע בטלוויזיה? אמר לי הבן אדם שדיבר איתי, הוא אומר, אתה יאנוש קורצ'אק של הדור הזה. יואו, אני מעולפת. וואו. מה אני אגיד לכם אבל? זה מחמאות טובות. זה דרך אגב, תדעו לכם, זה סיפוק של 30 שנה עבודה קשה ולמידה אינסופית. שתבינו. טוב, יאללה, למאזינה הבאה, לפני שאני אפה על עצמי יותר מדי. שלום, בוקר טוב.
שלום.
היי.
היי. שמי נועה.
שלום, היי נועה.
דבר ראשון, תודה רבה. שוב, אני אצטרף לתודות.
תודה לכם, תודה לכם על האמון, אתה תודה רבה. כן.
רציתי לשאול לגבי הילד בן 8. הוא חכם... ונבון בצורה באמת לא רגילה. ילד עם נשמה טובה, לב טוב, הוא מבין, אפשר לדבר איתו בהיגיון, הוא באמת, פו, פו, פו.
נחת, נחת.
נחת באמת.
וואי, וואי, וואי.
יש את הקשיים, כן?
בסדר, נומה, על מי מנוחות אי אפשר. כן.
הסוגיה שרציתי להתייעץ לגביה, זה הנושא של מטלות בבית. האם לשלם על, לתת צ'ופר, לשלם על מטלות כאלה או לא? אני אתן דוגמה. למשל, הוא רוצה לקנות דברים באיזשהו משחק, משחק שהוא משחק בו. ואנחנו לא מרשים, אבל היה זה יום אחד שהוא, אמרנו לו, בוא תשטוף את האוטו, ובתמורה לזה נקנה לך, ניתן לך, לא יודעת, 15 שקלים להשקיע במשחק הזה. עכשיו זה כסף וירטואלי שהולך לפח, אבל אנחנו, אתה יודעת, כל החברים שלו עושים את זה, אז אמרנו,
כן, כן, כן.
ואז מה שקורה זה שהוא ככה מנסה, את יודעת, מדי פעם לומר, אמא, אם אני אשטוף את האוטו, אני
תיתי
לי כסף, הוא פעם שטף את הריצה, הוא מאוד אוהב לשטוף את הרצפה, לנקות קצת את, את הכיור, הוא עושה את זה מצוין. אבל הוא, אז הוא אומר, אני אקבל על זה, תשלמי לי על זה, תני לי על זה.
איי, חמוד. אז בואי תראי, תעשי הבחנה. עבור ממש מטלות של הבית, לפנות את המדיח, לרדת עם הכלב, לשטוף את הבית, לרחוץ כלים, לנגב אבק, לסדר. עבור זה אני נגד לשלם לילד, כי זאת הקהילה שהוא חי בה, זה המקום שהוא חי בו, והוא אמור, בואי נגיד, לשאת בנטל החובות, כדי שהחיים שם במקום הזה יהיו נעימים. כדי שאפשר יהיה, גם אתה תוכל לאכול מצלחות נקיות, צריך לחוץ, פעם אתה, פעם אני, פעם ההוא. כדי שהשירותים יהיו נקיים, צריך ללכת ולשפוך פנימה אקונומיקה, וזה, כי גם אתה וגם אני וגם אחיך וגם אבא, כולם משתמשים בה. זאת אומרת, שם. זאת אומרת, בדברים שהם, הדברים של הקהילה, המשפחה, שם הוא לא מקבל כסף, אבל... בוא נגיד, יש המון דברים שאני יכולה לשלם לא להם, אבל אני אגיד לך איפה אני יוצרת את הקשר. כל מיני דברים שלו לא, לו אתה לא היית עושה אותם, אני הייתי צריכה לרכוש אותם. זאת אומרת, אם לא היית רוחץ את האוטו, הייתי חייבת ללכת ולהוציא 50 שקלים על ניקוי הרכב. עכשיו, אם למשל, את מבינה מה אני אומרת?
כן, 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 כן.
זהו.
במקום להוציא את הכסף על
כן,
גורם
חיצוני, כן, כן. אז אם נגיד הוא עושה את כל הבית ועושה את הכל נגיד, אבל אפילו בתקופה של, אפשר להגיד לו עוד משהו, בתקופה של זה שמנקה את חדר המדרגות יוצא לחופש, ואנשים לפעמים יוצא לחופש, אם אתה תנקה את חדר המדרגות הפעבור, עבור זה כסף מבעד הבית. זאת אומרת, אפשר להתחיל לייצר דברים, ויותר מזה, גם להגיד לו, תקשיב, הוא בן 8, הוא בן 8 בכיתה ג' או משהו?
כן.
אפשר גם להגיד לו, תקשיב, רחיצת מכוניות זה דבר נהדר, תתחיל להציע לשכנים לחוס את המכוניות שלהם. כן. זה לא חייב תמיד לבוא ממך. שהוא יבקש לא פחות מ-20 שקלים על כל מכונית. לא גרוש וחצי, זה עבודה קשה. ושתחיל לרחוץ מכוניות, שיהיה לו כסף, אבל לא עבור ממש המטלות של הבית.
אז מה, בעצם באמת לומר לו, אנחנו עושים את זה כדי שיהיה לנו נעים בבית.
איך אני מסבירה לו? כן. לא, ממש כמו שאמרתי, אמרתי לו, תקשיב, אתה ואני ואחותך ואבא, כולנו גרים פה בדבר הזה שנקרא הבית. והבית הזה, כדי שיהיה נעים בו, יש כל מיני דברים שצריכים לקרות. צריך לשטוף אותו, צריך לאבק אותו, צריך לשטוף אקונומיקה בשירותים, צריך לרחוץ כלים, צריכים לפנות מדיח, צריך לעשות כביסה, צריך לתלות את הכביסה ולהוריד את הכביסה. אוקיי? צריך לסדר דברים כדי למצוא אותם ולא להתקל בהם. ואז, כשכל הדברים האלה מסודרים, גם לך, גם לי, גם לאבא, גם לאחותך, נעים באזור הזה. ואת הדברים האלה, כולנו צריכים לתת לזה כתף, או כולנו אחראים לזה שיהיה נעים בו. כל אחד...
עד עכשיו הוא התרגל, את יודעת, שאימא עושה הכל.
נכון.
אז פתאום זה הרעת נעים.
נכון, נכון, זה הרעת נעים. עכשיו, את רוצה שהוא יתחיל לעשות את זה, ואת אומרת, אולי אם אני אתן לו כסף, זה תהיה לו מוטיבציה.
כן.
אבל לא, אל תתני לו כסף עבור דברים של הבית. תני לי רגע לחשוב, אם את אומרת, אז קודם כל תגידי לו את זה, ותגידי לו, יש לי ציפייה ממך. שמה, יש דברים שאתה אוהב לעשות. תעשי רשימה. זה וזה, ניקוי, איבוק, שטיפה, פעם בשבוע, לסדר, לארגן, לארון, לקפל, לסדר, ארונות, תבחר כמה דברים מהם, שאני כבר מצפה שאתה יכול לעשות. ואני באמת מצפה ממך לקחת חלק ונטל בעבודה של האנשים שחיים פה במקום הזה. אוקיי? עכשיו, אני לא מצפה ממך ללכת לעבודה ולהביא מזכורת כדי שאני אוכל לשלם לחברת חשמל. אבל דברים אחרים שביכולת שלך, באמת, ולהגיד, יש לי ציפייה. תקשיב, אם לא מצפים מילדים, הם לא מגיעים לאף מקום. זה אחד. עכשיו, עכשיו, אם הוא לא עושה את זה, כי זה כאילו הרעת נעים, או משהו כזה, אז צריך לחשוב איפה, איך אני מחזירה לו את זה כאיזשהו סוג של אתה לא עושה, לא מנקה, לא מסדר. תקשיב, אני נורא הייתי עסוקה כל היום, לא הגעתי לחדר שלך. או את מבינה הדברים בסגנון הזה, צריך לחשוב איך עושים את זה. אבל אם את רוצה כן לתת לו כסף, אני בעד לעודד אותו ולתת לו כסף. אני חושבת למשל על בייביסיטר, אבל גם כן לא, אני הייתי רוצה
שהוא...
כן. ולהביא את אחותו מהגן, דברים כאלה, לא עושים את זה. אין איזה דברים שהוא יכול להוריד ממך ולעשות אותם. במתן שירותים. תשמעי, הוא באמת צעיר, הוא באמת קטן, הציפייה יותר, המוטיבציה יותר תהיה גאווה, לא כסף, לא משהו מוחשי, תהיה גאווה, היא תהיה מבט עיניים כזה, וואי, איזה ילד, היא תהיה, כמה נעים איתך, שאתה מבין את הצרכים, אתה רואה את זה, אתה גם מתחשב בי, כי אתה מוריד ממני נטל, לא רק זה, אולי אפשר לייצר, בוא נעשה ביחד, אתה, אני את השירותים, אתה את, את הכלים, את הזה, ואז בוא נשב לשחק, בוא נהיה ביחד, ילד בן 8 רוצה לשבת לשחק עם אמא שלו, רוצה, גם אם הוא הולך לטלפון, תגידו לו, לא, 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 אני אח, עכשיו אנחנו משחקים. ושבי וצחקי איתו את הטאקי, ואם הוא אוהב פאזלים, תעשי איתו פאזלים. הנה, ילדים רוצים את אמא שלהם, ואת אבא שלהם. את מבינה? זאת אומרת, זה גם יכול להיות מוטיבציה, לא רק דווקא כסף.
היית מציעה לתת לו דמי כיס? כדי ש...
מאוד.
שזה ירד ממנו הלחץ הזה של הכסף?
מאוד. בוודאי. אבל, כדי לתת... אבל, מיכל, אבל נועה, לתת דמי כיס, יש לזה חוקים. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מקבל ממני כל שבוע 30 שקלים, 40 שקלים, זה אומר שאני לא הולכת להוציא עליך עכשיו 40 שקלים במשך השבוע הזה, כי עכשיו הם אצלך. זאת אומרת, שאתה יורד עם חברים, אתה קונה את מה שאתה רוצה מהכסף שנתתי לך. אתה לא אומר, אם אתני לי כסף, אנחנו יורדים להמבורגר. או אם אתני לי כסף, כולם קונים ארטיק. זה עכשיו אצלך. את מבינה את העניין?
כן.
זה לא שאני...
שלא אם אנחנו הולכים למכולת, ואני קונה לאחותו הקטנה. אז הוא יגיד, מה את קונה לה ולא קונה לי, ואני לא. צריך לשלם על זה מהכסף שלי.
זה נכון, אבל בתנאי שזה היה החוזה לפני שנתת לו את הכסף. הוא צריך לדעת שזה לא שאת עושה אותו עשיר ב-40 שקלים יותר. לא. זה 40 שקלים שנתת לו, מאותו כיס, מאותו ארנק, מאותה מזכורת, וזה שלו, ולאחריותו, והוא יעשה עם זה פחות יותר מה שהוא רוצה, אבל את עכשיו לא תוציא את זה על זה. מבינה? זה כמו שלמשל אומרים, הוא אומר, אני נורא רוצה איזשהו משחק, וזה נורא יקר, ואני לא מוציאה משחק, או יש לך ארבעה כאלה, אני לא. אז הוא אומר, טוב, אני אחסוך, תגידי לו, מעולה. ואת נותנת לו כסף כיס, הוא מבזבז על עצמו רק 20 שקלים, וחוסך כל שבוע 20. מעולה?
ואיך בדיוק, אני חוזרת על השאלה, אז זה אומר שקניית חטיפים, למשל, הבית, זה יהיה על חשבונו?
לא,
או על חשבוני
לא,
כי זה...
לא, זה את צריכה להחליט. זה בעצם דברים שמוצאים עליו. עליו. למשל, את יכולה לתת לו, את אומרת לו, תקשיב, זה כל מיני דברים כאלה קטנים. למשל, אתה תרצה פתאום משהו נורא יקר לקלמר או לכיתה. זה לא מסוג הדברים שחובה לקנות, וזה יקר. זה יהיה מהכסף שלך. כדאי שתשמור את הכסף. או... אם באמת הוא מדי פעם הולך לחברים, וכשהוא הולך לחברים הוא מבקש קצת כסף, אני לא יודעת, כנראה שלא. כנראה זה, הוא עוד לא שם.
אנחנו עוד לא שם.
אנחנו עוד לא שם. אבל צריכים להחליט את זה. צריכים להתחיל עם זה, ואפשר להתחיל עם זה כבר בכיתה א'. וזה באמת משהו מאוד... צריכים לראות את הדמי כיס כחינוך פיננסי. והמילה חינוך פה היא מאוד משמעותית. אתה מקבל את הכסף הזה... הוא בעצם לא עבד עבורו. אתה מקבל את הכסף הזה עבורך לעוד כמה הוצאות שלך, שמהיום לא יהיו יותר ההוצאות שלי. ואת תחליטי מה? זה צריך להשקיע בזה איזשהו סוג של מחשבה. נדמה לי שאם אני לא טועה באתר שלי, תיכנסי לגוגל, תכתבי מיכל דליות, או מרכז מיכל דליות, או איתכם בבית, תגידי לאתר, לא לממומנים, ותחפשי שם בין המאמרים והכתבות, תמצאי, לדעתי יש משהו מאוד מפורט על דמי כיס. יש לזה ממש חוקים. כי הרעיון של זה זה חינוך פיננסי. חינוך פיננסי זה המון, זה מה אני מוציא, איך אני מתאפק, איך אני עושה חשבון, אם כדאי לי עכשיו, לא כדאי לי עכשיו, אם אני מוציא את זה היום, נותנים להם 40 שקלים, אז באותו יום הם הולכים, מתעכבים בגזלן, קונים לכל החברים שלהם דברים, ואז הם באים ביום שלישי ואומרים, תלווי לי. לא, 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 לא. עכשיו בוא נחשוב, לא, 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 רק כל מוצאי שבת. עכשיו בוא נחשוב... מה בפעם הבאה אתה עושה עם 40 שקלים, האם אתה מוציא בבת אחת, האם אתה מחלק לחברים, מה אתה אומר, למה אתה שומר, כמה כדאי שתוציא כל יום כדי שיספיק לך ליום שישי, זה חינוך פיננסי. ואת זה אין שום סיבה או דרך לעשות, עד שמתחיל להיות להם כסף ומתחילים ללמוד, תוך כדי הוצאה כספית. ואז הם לומדים לדחות סיפוקים, ואז הם לומדים לראות עיקר ותפל, ואז הם לומדים לחסוך. אבל זה, זה, זה עבודה. אנחנו צריכים להיות שם. זהו.
בסדר גמור, יופי. תודה רבה.
בהצלחה, בבקשה, נועה. בבקשה. כל טוב.
שבת שלום.
וקיבלתי פה מכתב. בוקר טוב למיכל. נורית, תודה, תודה, תודה רבה על המחמאות שלך, נורית. ויש לי שאלה, כותבת נורית, שמטרידה הרבה הורים בני גילי, בגילי 40 פלוס. מה קורה לבני הנוער של זמננו? איפה נעלם כיבוד ההורים? היראה, הנימוס והעזרה שלנו, הנימוס והעזרה שלנו היה בתור ילדים. ואיך אפשר לחנך ולהעניק לילדינו את הערכים הללו? או שמה המצב עבוד? בגלל המדיה והחומריות שקילתה כל חלקה טובה בנות זמננו. בבקשה תעני. נורית, לפני שאני אגיד לך איך וכאילו את הפרקטיקה של הדברים, כל צריכים להבין, ילדים לא יודעים את מה שלא לימדו אותם. אוקיי? ואמרת היראה, תראו את המשפט יראת כבוד, בזמנו ילדים כולנו כיבדו את הוריהם מתוך יראה. ההורות הייתה כוחנית, קשה, אוקיי? ילד לא התחצף כי קיבל מכות, ילדה לא התחצפה כי ברגע שהיא דיברה שמו לה פלפל חריף או שחוק בפה. ילד כזה יהיה לו יראה, והוא לא התחצף יותר. ומכיוון שהוא לא התחצף יותר, ומכיוון שהוא לא נתן מכות יותר, ומכיוון שהוא עשה מה שהוריו אמרו לו ודרשו ממנו, כי הוא ידע שאם הוא לא יעשה את זה, משהו כוחני חזק יקרה שם, הם היו, היינו, או היו ילדים, טובים, מה שנקרא במרכאות ובלי מרכאות, לא מתחצפים, לא כועסים, לא מביעים לגמרי את הרגשות, לא עושים דברים שיודעים שנשלם עליהם. בא השינויים החברתיים, שאמרו לראות את הילד, להכיל את הילד, לאהוב את הילד, לכבד את הילד, לתת לילד לבחור, לתת לילד לבקר. עוד היה גם מי שהעז ואמר שאנחנו אחראים לאושר של הילדים שלנו, שזה אחד הדברים, שזה אחד הדברים הכי, לא יודעת מה להגיד לך, איומים שאפשר לחשוב עליהם. לקחת אחריות על אושרו של מישהו אחר. צריכים לקחת אחריות על חינוכו של מישהו אחר. על חוסנו של מישהו אחר. על ללמד מישהו אחר. ללמד אותו להיות מאושר. לא לעשות כל הזמן שהוא יהיה מאושר. לאהוב, לחבק, להגן, לראות, לסמוך, לייצר תנאים טובים לגדילה. ברור. אבל מה שקרה, נורית, זה שוויתרו על המקום הנחוש, העקבי, הסוגר, הברור. תארי לעצמך מורה דרך, אם נדבר שהורים זה מהמילה הורות. למרות שרשי אמרת משהו אחר, אני אלך גם לרשי. תארי עצמך שאת הולכת, קבוצה הולכת עם מורה דרך, כן? יש מורה דרך, ואלה שולחים אחריהם, זה כמו במשפחה, ההורים מורה דרך, והילדים ילדים. ואז מגיעים לאיזה מזלג, בדרך, בכביש. והמדריך אומר, ימינה. ואת אומרת, לא רואה, בא לי שמאלה, אבל בבקשה, בבקשה, אני רואה שם בעורף, תראה את הפריחה, אני שומעת פכפוך של מפל. והוא אומר, לא, נכון, יש שם פריחה מדהימה ופכפוך, אבל לא, זה נורא מסוכן, הירידה חלקלקה. אבל אני רוצה, אבל אני רוצה, בבקשה, 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 ואני נורא עצובה, והוא אומר, לא, אני יודע יותר טוב, אני מורה דרך, אני הייתי, אני מבין את הסכנות. ומורה דרך, גם אם אני אגיד לו, לא, 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 יתפוס לי ביד, וקצת ימשוך אותי לכיוון הדבר שהוא, שנראה לו נכון. זה מורה דרך. זה מישהו שיודע יותר טוב ממני את הדרך הזאת, הוא היה שם. הוא עשה את זה, הוא מבין השלכות של דברים, הוא מבין consequences, זה מורה דרך, זה תפקיד ההורים, שזה אומר, שבאופן וירטואלי, כמו שאמרתי, גם המורה דרך יתפוס את היד, וגם קצת ימשוך אותי ויגרור אותי, באופן וירטואלי, זה ההורה המקביל, זה ההורה שלא נותן, זה ההורה שחוגר באוטו וחוגר בעגלה, גם אם הילד בוכה ונשכב על הגב, זה ההורה שלא נותן עוד חטיף, בלי מכות של פעם, מסתכל לילד בעיניים ואומר לו, לא, אני לוקח, לא אוכלים לפני האוכל, והוא מוציא את זה לילד מהיד. הוא לא צריך לכעוס, לצעוק, להתעצבן, הוא פשוט עושה את זה, כי הוא מורה הדרך, כי הוא יודע יותר טוב. אבל באים ההורים, הצעירים, בני גילך, ואומרים, אוי, אבל הילד עצוב, אבל הוא נורא מתוסכל. ואם אני אחראית לאושרו של הילד, אני אתן לו להיות מתוסכל? ואז לא לימדו את הילדים איפוק, כבוד, לא לימדו את הילדים שבבית שלהם יש שני מבוגרים שיודעים יותר, שאחראים שזה יקרה, שקובעים עליי. ככל שהעדים גדלים, יותר ויותר נותנים להם שטחי חיים לקבוע בהם. מה אתה לובש, מה אתה בוחר באוכל, קשה או מקושקשת, איזה חברה את רוצה להזמין, יותר ויותר. מה את רוצה לעשות עם הכסף שלך? אבל בהתחלה ולאורך זמן ועד גיל 13, 14, 15, 16, ההורה, זה לא רק בעל המאה או בעל הדעה, לא בגלל שיש לי כסף. אני בעל המאה כי יש לי עליו 30 שנות יתרון. זה מה שעושה אותי בעל הדעה. אז בוודאי שאפשר להעניק את כל הערכים האלה. אם הערך שלך הוא סדר, את תלמדי את הילד לסדר, ואם הוא לא מסדר, יש לזה השלכות. את תייצרי את ההשלכות. אם הילד שלך מתחצף, ואת רוצה ללמד אותו כבוד, ולא להתחצף, את תייצרי להתנהגות שלו השלכות. מה אומר אמא שמתחצפים אליה, מה המשמעות של זה? לא מכות. לא כמו שהאימא היא חשבה ברוגז. לא, מה זה אומר? זה העניין. את ההשלכות, את החינוך, את זה, ההורים הצעירים בני גילך לא עושים כמו שצריך. וזה לא המדיה והחומריות שקלטה כל חלקה טובה. המדיה היא מהממת, היא נהדרת. אנחנו הולכים לכיוונים שכבת אנוש, אני יכולה להגיד לך, מפחידים אותי. אני רואה אותנו כבר מחוברים לסייבר, ובאמת, יהיו פה דברים אחרים. ומה שאנחנו קוראים לו אנושיות, יכול להיות שילך ויתמסמס. אוקיי, אני לא יהיה שם, אולי הנינים שלי. אבל כל שאר הדברים האחרים, הם דברים שאני רוצה להעביר לילדים שלי. ואם אני אתייחס אל המסכים, או אל המדיות, כאל ממתקים, אם אני מנהלת בבית את הממתקים, אני צריכה גם לנהל את המדיות. עד גיל מסוים, זה ברור. הכל הולך ומתחיל בהרצאה על סמכות, על גבולות. תזמיני אותי להרצאה, בגנים, בבתי הספר. תגשי למתנה שיביא אותי לדבר על מסכים. צריך להבין וללמוד את זה. צריכים לדעת. למרות הרצון הטוב שלכם, איזה טעויות אתם עושים? מתוך הליכה לקיצוניות השנייה, של מה שהיו סבא וסבתא שלנו. בקיצור, תהיו אופטימיים, רק צריך ללמוד מה לעשות אחרת. וואו, זה היה חתיכת נאום. ואני עוברת לשיחת הטלפון שמחכה לי. שלום. הלו, יכול להיות שהיא נפלה לנו מהקו?
שלום.
שלום אבא, אלן.
מה קורה?
סבבה, אני יודעת, פצחתי פה בנאום.
כן.
כן.
רציתי לומר לך, אני אב גרוש, ארבע שנים, וההתנהלות עם הילד היא בעצם שאני רואה אותו מעט מאוד, אני רואה אותו שבת לסירוגין, ופעם אחת בשבועיים, בגלל המרחק, בגלל שאני עובד ככה, זה עבודה, לא משנה.
אוקיי.
פועל, אני רוצה לנצל את הזמן הזה שאני לא איתו, אז זה מתבטא בשיחות וידאו, ו...
בן כמה הוא?
הוא בן שבע.
הוא משתף איתך פעולה בשיחות וידאו?
אז זהו, לא. זה העניין. הוא כזה אפתי כזה, הוא כזה... לא משתף בטיפולה גם מיוזמתו, הוא לא מתקשר.
כי זה לא מעניין, כי זה לא מעניין, תבין, זה פשוט לא מעניין אותו. תדמיין לעצמך רק רגע, הוא ילד, הוא בן שבע, שיש לו חיים מאוד עשירים, עם החברים, עם הבית ספר, עם אמא או משהו. תאר לעצמך... אמא אולי בזוגיות, אולי לא יודעת מה, כבר יש שם עוד ילדים במשפחה, זאת אומרת, יש לו באמת...
לא,
עוד אבל... לא. מה?
עוד לא.
לא, עוד לא, אוקיי. אבל, גם אם היית חי בבית, לא היית מקיים שיחות עומק עם ילד בן שבע. מקסימום היית מגיע מאוחר מהעבודה, מה נשמע? יאללה בן, ספר מה היה, ילדה אומר, סבבה. והיית שואל אותו, מה עשית? שיחקתי. ואז היית יושב על המיטה, והיית קצת מספר לו, והוא היה מספר לך 3 דקות, בזה זה היה נגמר. אין, אתה מבין, לכן השיחות וידאו זה נהדר, זה חשוב, אבל אל תצפה שזה יעשיר בתוכן, זה לא, בדרך כלל זה לא, זה אחד, באמת מכיוון שאתה גם רואה אותו מעט, הוא לא רגיל לשתף אותך, אז יכול להיות שפה אני כבר אלמד לך משהו אחר, תשתף אתה אותו, תדבר, תתקשר אליו בווידאו, ותתחיל לספר לו מה עשית. לא, אל תשאל אותו מה היה, אז איך? אה, יופי. אז מה, אז מה עשית היום אחרי צהריים? שום דבר. כן. אתה מבין? אין. אם אתה רוצה שיחה שוטפת, אתה צריך להיות המדבר.
יפה.
ויש לך מלא סיפורים. נסעתי, אתה לא מאמין, הוא נסע, וואי, וואי. אני לא יודע אם ראית, נגיד אתה יודע שהוא רואה חדשות, ונגיד אתה יודע שחזרו השבועיות. אז אתה יכול להגיד לו, וואו, איזה כיף שהם חזרו. נכון? אמא אמרה לי שזה, ראית? כן, מה? מה ראית? מה הבנת מזה? מה? ספר לי, כי זה נורא ריגש אותי, ריגש אותך. עכשיו, אם אתה לא רוצה לדבר על זה, כי זה לא עסק, זה עסק מאוד מטלטל, אז משהו אחר, אז רק תחזור אליך. אני, אתה יודע מה? אני עובד נורא רחוק. אתה יודע מה עשיתי היום? תשמע, אני מדבר עם לקוחות, מה זה לקוחות? זה מישהו שמגיע ורוצה לקנות. עכשיו, מאיפה אני יודע מה הוא רוצה לקנות? תעשה את זה גם מעניין. תעשה את זה עסיסי, מבחינתי תמציא סיפורים, אני נוסע באיילון, נוסע איזה מישהו פח, 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 מה אני אומר לעצמי, הוא יהרוג אותי הבן אדם, הוא לא נורמלי, אתה יודע מה עשיתי? עכשיו הילד מסתכל, מתקרב, אומר לו, מה עשית? אתה מבין? הורדתי את הרגל מהדלק, אמרתי, רגע, אני רוצה לחזור הביתה לבן שלי, אני בשבת צריך לראות אותו, אתה מבין מה אני עושה פה? תעשה דבר.
זה מצוין.
תעשה דברים שמעניינים ילד בן שבע, זה אחד, זה הדבר הראשון. זה בעניין הזה, ותחשוב גם במעט שאתה רואה אותו, לעשות דברים, לא רק פן, לא רק ללכת לפארק, לשוט בסירת מנוע, או ללכת לא יודעת מה, לקניון, או למסעדות טובות. תעשה דברים שישירו בילד, חוויה רגשית, למשל, ללכת איתו נגיד לפארק חבלים, כאלה שגם אתה וגם הוא קשורים בחבלים, אם אתה רואה שהילד אוהב את זה, יו, וואו, עליתי, טיפסתי, יו, איזה מפחיד זה היה, כאלה, או, אם אתה יודע, תמיד אני מדברת על בעלי חיים, מה הילד הזה אוהב, אם למשל הוא אוהב נסיעות, תקנה אופניים שהילד רוכב מאחוריך, מחובר אליך, או כבר בן שבע, אולי זוג אופניים שיש אצלך בדירה, או, או אתה בשבת בא ולוקח אותו עם שני זוגות אופניים, ונוסעים קצת ביער, ורואים פטריות ולא נוגעים בהם, ואיפה יש רקפות, ואז נוסעים. ילדים אוהבים את זה מאוד, אנחנו צריכים לייצר. לא צריכים לבוא ולהגיד, תגיד, בא לך לעשות טיול בעמק ישראל? אני שמעתי שיש פריחה. הוא יגיד, לא מרוצה. היותר מעניין אותם להיות בטלפון. אבל ברגע שאתה נכנס לו לאוטו, עם אופניים, אתה אומר, אתה לא מאמין, אנחנו עושים לעמק ישראל, והוא יושב, הוא לא עם הטלפון, תגיד לו, תטען את הטלפון שיהיה לנו אותו, אחר כך בטיול, ואז הולכים ורואים קקי של חיות, ורואים גבייה של חיה מתה, ורקפות, זה מה שילדים אוהבים. אנחנו פשוט צריכים...
צריך לייצר
איזושהי חוויות... כן, זה בדיוק. צריך לגרום לזה לקרות, לא לצפות, לא לבקש את הסכמתם, לגרום לזה לקרות. וכן, ולייצר חוויות משותפות שהן מלאות, שהילד ירצה. זה לא אבא כיף, אבא בזבוזים.
תודה לך.
בהצלחה, תתקשר עוד שבועיים, שלושה, תגיד מה עבד לך.
אני אנסה לשנות דיסקט, ובעזרת השם, תודה.
מהירה תסמני לעצמך, יופי, תודה. ומהר מהר לשיחה האחרונה. רגע, מנסים להשיג את השיחה האחרונה, היא רצתה ונעלמה לנו, שאני אשאיר לכם שיר בינתיים. יש לי סיפורים נהדרים על כל מיני שירים. תשמעו סיפור מהמם על שלמה ידוב. שמעתי את זה פעם ממנו לפני המון 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 שנים. שלמה הרי הגיע ארצה ישר לבית ספר, כיתה ב' או ג' מארגנטינה. והילד לא יודע עברית. ואז יושבים בבית ספר, ותראו איך ילדים חושבים אחרת ממבוגרים. אני אומרת לכם את זה תמיד. ואז למדו שם חיים נחמן ביאליק. עכשיו תקשיבו, כן לציפור בין העצים, ובכן לה שלוש ביצים. ובכל ביצה הספן תאיר, ישן לו אפרוח, אפרוח זעיר. והוא סיפר ששנים הוא התבייש לשאול מה זה החיה הזאת הספנטאיר. עכשיו, אני סיפרתי את הסיפור הזה לפני שבועיים או משהו כזה, באיזה חבורה של כמה אנשים שהיינו, ומסתכל עליי אחד מהגברים שם ואומר, האמת, מיכל, מה זה הספנטאיר? אז הסברתי לו, הס, שזה הס, פנטאיר, שלא תאיר כי השנו שם אפוח, אפוח זהיר. אבל אני רוצה שתבינו, ויש לי שיחה קצרצרה, תבינו כמה ילדים שומעים דברים אחרת וקולטים דברים אחרת. ומהר לשיחת הטלפון. שלום.
היי, שלום, מיכל יקרה, שלום, שלום. שלום.
סבתא לי, את צריכה לדבר מהר ולהגיד לי בדיוק מה הבעיה. תקשיבית,
אין עלייך, אין לי בעיה, אני מעריצה אותך.
לא נכון.
אני בת 84 ואני שייבת, יש לי 5 ילדים, 9 נכדים, אבל אין יום שישי שלא שמע אותך. את מרגשת אותי, אלוהים אדירים, כמה את נפלאה. כמה את דוברת נכון? השיחה האם האישה שבת ה-12, אני בכיתי.
וואי.
את נפלאה, מיכל, את אישה מדהימה.
בשביל זה התקשרת, מאמי?
כן, רק בגלל זה.
יאו, את מוכנה להגיד לי איך קוראים לך?
קוראים לי רבקה, ואני ב-84, ואני אישה עיוורת. ואני עצמאית, ואני טיפלתי בילדים ובנכדים ובכולם, אבל אני עוד לומדת ממך.
יאו, רבקה.
כן, את נפלאה.
וואי, תגידי לי, זכית לנינים כבר?
כפרה, לא.
עוד לא. לא, הם עצלנים היום, עושים את זה בגיל מאוחר.
מיכל, אלוהים, כמה את יודעת, בלי הנהרה, תפו, לשמור אותך, וואי, וואי.
אז קודם כל אני רוצה להגיד רבקה לך תודה, 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 כי את יודעת, המשובים האלה מאוד מחזקים אותי להמשך הדרך.
את נפלאה, אין מה להגיד, מאמי.
ותודה רבה למאירה ולשני שאלו את הלשיחה.
נכון, תודה למאירה, באמת, תודה, תודה, תודה.
אז מה אני אגיד לכם? יש לי פה היום שעתיים אחרות ושונות.
נפלאה.
תודה, תודה לך רבקה, שבת שלום.
שבת שלום, מאמי, שבת שלום. תמשיך
הכל טוב.
תודה לך.
תודה. ולכם אני אגיד, שמה שאני עושה, תדעו לכם, בלי מרכאות בכלל, זה שליחות. אתמול דיברתי בטלפון עם חגי, מחגי ודורון, והם בדיוק באותו מקום. די, יש דברים שאת עושה ואתה עושה ואני עושה, ואת יודעת שעוזרים, וזה זורק אותי חבר'ה, ואני אסיים פה את התוכנית של היום. כשאני הייתי בת 14, הבנתי שאני אוהבת לעזור. אוהבת לעזור. זה כנראה נותן לי איזשהו מענה פנימי מאוד טוב, וזה מחזק אותי. ואז בגיל 16 ו-17 התלבטתי, אז מה אני אעשה בחיים האלה, שיהיה בו לתת עזרה לאנשים? אז הנה, בסך הכל הלכתי ללמוד הוראה, כי רציתי לעבוד עם ילדים קטנים, לעזור להם ולקדם אותם, ותראו לאן זה לוקח, לאן זה מוביל. אז אני מודה לכם כולכם, שנותנים בי אמון ומתייעצים בי, ואחר כך חוזרים אליי ואומרים גם שזה עזר. וואי, אני מתרגשת. שבוע טוב. סליחה, קודם כל, שבת שלום, אני כבר מבולבלת. שבת שלום לכם כולכם. תודה רבה לך, מאירה פרץ. תודה רבה, שני רומנו. תודה לירון זהבי, אחי אדלוק, איתי ניקסון, שקד מורד. תודה לכם. אני יוצאת מפה היום מאוד נרגשת. תמשיכו ותהיו פה, כי זה המקום להיות פה ביום שישי בבוקר, ב-103 FM. כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו, ותחתום רבקה למיכאלי. אז כל טוב, שבת שלום, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.